בכל הנתון, פרק 42, התחלנו באיחור של רבע שעה, אז אל תתפלו אם אנחנו טיפה ג'אמפי ג'אמפי פה.
יאללה, איתנו דן ולנסי, מאמן מנטלי, אפשר להגדיר אותך כזה?
הייתי שמח, אבל אנליסט ספורט קודם כל.
אוקיי.
נכון?
בו. יאללה.
בוקר טוב,
פשוט. אני, אבל מנטליות, חביבי. לא, בוא נתחיל.
עוד שנייה, דסקל הבן מאחוריך וצויק יורים עליך, יורים עליך.
אני אומר מנטלי.
השנייה. אני אתן לך עכשיו, נגיד, בערך שתי דקות, אני רוצה שתסביר למאזינים פעולות אדומות, פעולות כחולות, ואת העבודה שלך. שתי דקות, זוז!
תראה, אני מגיע ברקע שלי ממדעי האימון. ככה שאתה נוגע בכל המדעים שמרכיבים את החלום ואת הספורטאי. לי באופן אישי, אני בן אדם עם יצר תחרות גבוה מאוד, וכל החיים שלי הייתי ספורטאי שהתעסק בניצחונות. ברור לי שהטייפ הזה של התחרותיים, יש לו יתרונות אדירים בכל מה שקשור בגיוס ליבידו ואטרף, והיכולת לשחק בזמן משחק. אם זה...
זה לא אנחנו היינו.
זה היה קשל טכני. זה היה קשל טכני, היה ממש מפליל.
אבל תעשו ריפוקוס. כן. אם זה, יש צד אחר של ספורטאים מאוד מאוד מצליחים, שהם מבוססים על יכולת הישגית. הם ספורטאים הישגיים ומשתפרים בתפוקות. עכשיו, היום ברמה העולמית הגבוהה, שאנחנו מדברים על כדורגל, כדורסל, זה כבר קומבינציה של שניהם.
כן.
הם גם צריכים להיות חיות שמשחקים בחופשיות ובתשוקה וביצירתיות, וגם הם חייבים להנפיק תפוקות, ובשביל זה מתאמנים כל השני.
אז בואו עכשיו נדבר על שני המושגים הטכניים. פעולה אדומה, פעולה כחולה, מה זה אומר?
פעולה אדומה היא פעולת רצון, שבסופו של דבר היא מבוססת רק על אימון.
אוקיי, מה זה פעולת רצון? בוא תן לי דוגמאות, שלוש דוגמאות מכדורגל, שלוש דוגמאות מכדורסל.
חטיפה.
רגע, אתם רצים. יש לנו שתי סוגים של פעולות מבחינתכם?
כן, אז אנחנו מתחילים עם פעולות אדומות. פעולה אדומה, תן לי שלוש דוגמאות כדורסל וכדורגל.
חטיפה, כדור ראשון.
מה זה כדור ראשון?
לקחת כדור ראשון בראש, לנצח פייט ברצפה, 50-50 טאקל.
אוקיי.
לעזור לחבר בריצה, לחפות על מישהו.
אוקיי.
לפתוח זווית מסירה, לתת פס פשוט אחורה. כל פעולה שלא מצריכה כישרון, אלא רק הבנה.
נחישות.
ורצון, נחישות.
אוקיי.
ומכאן זה סוג של מדד אופי.
אוקיי.
אוקיי, הפעולות הכחולות הן מייצגות את הכישרון של אותו ענף ספורט, מה שאנחנו אוהבים, את היצירתיות.
כן.
את הדריבל, את החדירה לסל, את הקרוס, את האחד על אחד, את הביתה לשער, את הפייד אווי. אוקיי, בכל ענף ספורט יש פעולות שבסופו של דבר בשבילם אנחנו משחקים.
אוקיי, ואתה עשית מחקר עם הפסיכולוג הספורט, או אתה עכשיו במהלך מחקר עם פסיכולוג הספורט גרשון טננבאום.
אנחנו לפני הכל עוד לא התחלנו.
לא התחלתם, אבל בוא ספר לי מה הבסיס של המחקר.
הרעיון שאני רוצה להעביר, שאני בא מפסיכולוגיית ספורט, אני אומר, זה לא משנה כל הדברים שאנחנו מנפחים את האנשים, אם בסופו של דבר הם לא מבצעים את הפעולה שלהם עם ביטחון עצמי. בהיעדר ביטחון עצמי, אין שאיפה לעשות מצוינות, לצאת מהקופסה, להפתיע את עצמך, לעשות דברים מיוחדים, אלא החשיבה הופכת להיות איך אני עושה מינימום טעויות. אם אין לך ביטחון עצמי. ומכאן אין אפשרות לממש פוטנציאל.
ביטחון עצמי, כשאומרים ביטחון עצמי מופרז.
כן.
מה זה אומר? זה בעצם חוסר ביטחון עצמי שאתה מפצה על עצמו.
לא חייב להיות.
אוקיי.
זה יכול להיות שאתה לא מבין את הסטטיסטיקה של הדבר. אם אתה עושה 10 פעמים אחד על אחד, ונכשל כל ה10, אתה אומר, אוקיי, יש לך מלא ביטחון.
או אפילו נכשל 8 מ-10.
סתם, אתה יודע, באיזשהו קטע.
נגיד, אתה נכשל 8 מ-10, ואז מחתימים אותך במכבי תל אביב כדורסל.
בוא ניקח דוגמה שקל לדבר עליה. רובן.
ארן רובן.
ארן רובן. אין ספק לגבי היכולות שלו, אבל שהוא עושה 15 פעם אחד על אחד, ששלושה אנשים היו חופשיים, והוא לא מוסר, והוא לא מצליח, אז אתה אומר, הוא...
כן, אבל מצד שני, ארן רובן עושה את הפעולות הכחולות האלה של הדריבל, אוקיי? והוא כובש שער אחד במשחק, מהפעולה הזאת. שער אחד במשחק, מנצח משחק.
נכון, אז במשחקים שהוא נותן שער, אנחנו יכולים לאכול את זה. בשבעה משחקים ברצף שהוא לא נותן שער, אז זה מעצבן אותך. זאת אומרת, כל דבר, מה זה ביטחון מופרז? זה שאתה מנסה לעשות דברים שהם אפשריים, אבל באחוז הצלחה נמוך.
אוקיי. אז עכשיו אנחנו מדברים על אחוזי הצלחה, אנחנו ניקח את המיינדסט הזה, פעולות כחולות, פעולות אדומות, ואתה תיתן גם את האינסייט שלך מעבודה עם ספורטאים שאתה עובד איתם, כולל אלמו כהן, תומר חמד, תן לנו עוד שמות של שחקנים שאתה עובד איתם.
אפשר לדבר על זה, וזה גם הרבה ענפי ספורט, אני חושב
לא, שזה פשוט לא... פשוט בשביל המאזינים שלנו שידעו שאתה יודע, מדובר במישהו שעובד עם ספורטאים ולא איזה כן, תיאורטיקן.
כן, 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 יש הרבה שחקנים גם בנבחרת ישראל וגם עשרות בליגת העל בכדורגל, ועכשיו בכדורסל זה הולך וגדל כל הזמן, שעובדים לפי המודל הזה, כי הרצון שלהם בסופו של יום זה לשלוט בביטחון עצמי שלהם בבמות הגדולות. ונגזר מזה אז שהם עובדים ומתאמנים הרבה יותר בשביל אותו רגע.
אוקיי, אז
בואו... מפתחים את היכולות לבצע יותר תפוקות.
אוקיי, אנחנו הולכים לתחילת השבוע, אוקיי. גרמניה ב'.
גרמניה ב'.
מנצחת את צ'ילה.
וואו.
בגביע הקונפדרציות. עכשיו.
היית בעד צ'ילה?
לא.
אני
לא,
כן, ללכת. איזה תשוקה, איזה לב, איזה עוצמה.
ועדיין
כן, כשדוד משווה, אתה יודע, היום הכי גרוע בחיי אחרי מותו של אחי, אתה אומר, עצור.
גביע הקונפדרציות.
כן, לך תשען על זה, אני בטוח שתחשוב משהו אחר מחר.
אבל לא, אני רוצה, אתה יודע, מדברים הרבה פעמים על גרמניה, לא סליחה, לא גרמניה, פייבוריטית ארגנטינה, עם מסי ואיקרדי ואגוארו ומי לא, דיבאלה. מדברים על צרפת עם עומק אדיר ושחקנים אתלטיים, אתה יודע, באמת מרהיבים. מדברים על ספרד כפייבוריטית. וכאילו תמיד גרמניה זה כזה, אוקיי, הם טובים, כן, אבל אין להם את האיכות הצרפתית הגרמנית. ואני אומר, יש לגרמניה משהו שנקרא, שלגרמנים יש שם לזה, זה נקרא קאמפגייסט. זה נשמע לא טוב עבור היהודים, אבל קאמפגייסט. זה משהו שאתה מדבר עליו הרבה, וזה רוח, זה לא רוח קרב, זה המוכנות להיכנס לתוך קרב. אני חושב שעל זה מושתתת התרבות של הספורט, ובכלל, ובפרט הכדורגל הגרמני. וכשאנחנו מסתכלים לאורך השנים, תמיד יש להם, עזוב שהם שחקנים טובים, טכנית. תמיד יש להם לוחמים דגולים. ולא רק ש... זה לא שאתה יכול להגיד, הוא לוחם גדול. כולם, מי השחקן הכי שנראה אדיש?
עד גצה.
מסוטו זיל, עד, אתה יודע, הקילרים שבמרכז המגרש שלהם, חדרה וכאלה. כלומר, אתה יודע, תמיד, יש, ראיתי את זה, אלבניה ישראל. אתה, בסמי אופר, סליחה, לא קוראים לזה סמי אופר, לאצטדיון בחיפה, סליחה לכל אוהדי מכבי בחיפה. כשאתה ראית את אלבניה, יושבת שם על הישראלים, אתה פשוט ראית את החבר'ה האלבנים עם שפת גוף של יש לנו אוויר בריאות ונכנסים בישראלים, פשוט כאילו כל מגע הם היו ראשונים.
אתה אומר עדיפים פיזיולוגית ועדיפים אנרגטית, מקוילי מטרה.
אפילו יותר אנרגטית מפיזיולוגית.
בוא נגדיר את זה פשוט שכולם יבינו.
אוקיי. אז בוא אנחנו ניקח את זה לגרמניה.
בדיוק. ספורטאי הישג אולימפי. בסופו של יום צריך להקריב את גופו עד הקצה למען המטרה שלו. ספורטאי קבוצתי צריך להקריב את גופו עד הקצה לטובת הקבוצה.
אוקיי.
זה הקונספט של ספורט קבוצתי.
עד כמה זה שונה, אתה יודע, מיחידות מיוחדות שיש בארץ, ותמיד היו צועקים עלינו ברבק, 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 על כל גבעה, על כל זה.
לנו יש תמיד אסוציאציות ליחידות המיוחדות שלנו, כי הן באמת מסמלות את זה. אבל לא צריך, אתה מבין, אתה יכול לקחת כל תרבות ספורט נורמטיבית, ולראות שזה הערכים שלה.
כן.
אתה מבין, אצלנו זה פשוט אסוציאציה עם הצבא, אבל מה דיברנו? על מקצוענות? זה הגיוני, סתם לצורך העניין, שבוגרי טירונות יחידה של סיירת מטכ"ל, יכולים לעשות מרוץ 10 קילומטר בקצב של 40 דקות, ו-90% מהליגות הבחירות לא מסוגלים? ספורטאים שמחויבים, לרוץ 10, 11, 12 קילומטר פעמיים בשבוע. זה הבסיס שלהם. עכשיו, זה לא שהמטכליסטים מתאמנים בריצה למרתון, זה על הדרך. זה רק להכשיר...
להפך, והם ישנים פחות ואוכלים פחות טוב.
אבל ההבנה של ספורטאי היא ההכשרה של המכונה שלו, שהוא יוכל להאמין במכונה שלו מול המשימה. ושאתה מגיע עם אמונה, זה לא מבטיח לך ניצחון, אבל זה מבטיח לך לראות יחידה בריאה, אוקיי. חי. עכשיו בוא ניקח את זה לגרמניה, אוקיי? הספורט בסוף הלך והתפתח בין המדעים. פעם זה רק היה משחק. ברזיל היו הכי טובים, בהרבה. אוקיי? ואחרי זה כל הדרום אמריקאים היה להם הכי הרבה כדורגל, מה שנקרא.
כן.
האירופאים התפתחו בהיבט הפיזיולוגי. עד לפער כזה שהקטנים הדרום אמריקאים פשוט היום מנשנשים אותם בדקה 30.
כן.
התחילה הבנה של זה בדרום אמריקה וזליגה עד היום הזה שיש 5,000 ברזילאים מחוץ לברזיל. והקונספט השתנה מטיקי טאק הברזילאי למפלצות. ואתם תראו היום אין סוף קשרים אחוריים ובלמים חזקים, פשוטים, מחויבים, רעבים מאוד, עד לרמה נמוכה של כדורגל אצלנו, שאתה רואה רומריו פירז ופררות, שחקנים של תפוקות נמוכות ביחס לקשר ברזילאי, אבל התרבות השתנתה שם, הם לקחו אחריות על זה.
אוקיי.
דרך אגב, מוביל השינוי שם, דונגה.
כן,
אבל בוא נחזור ל...
למה? דווקא זה דמעניין, הנושא הזה של דונגה
כ... אז גרמניה בקונטרה...
אגב, אני חושב שאחת מהבעיות הגדולות של הכדורגל הברזילאי, שזה בעצם הם ויתרו על הפנטסיזם.
הם לא ויתרו.
הם נהיו מיני גרמניה, רק בלי הכיף.
רגע, הם חייבים להגיע ל-12 קילומטר בשביל להתמודד, או 11.5 קילומטר עם 70 ספרינטים, בשביל להתמודד עם הטופ האירופאי, ועל זה להנגיש לנו... כדורגל רומנטי של
פעם. רגע, רגע, שתי שנייה.
אז נעימרים כאלה פתאום נותנים לך את מה שהיה פעם, רק בקצב משחק הרבה יותר גבוה.
אני בטוח שעכשיו יש איפשהו מאזינים שאומרים, אבל מסי רץ 7-8 קילומטר, ועם הנגיעות שלו מכריע משחקים. לא כולם צריכים לרוץ, יודע, קשרים, מגנים בסדר, אבל יש לך עדיין את התפקידים האלה, שהם עדיין הרבה פעמים דרום אמריקאים, לטינים, שזה לא רק הקילומטרים, אלא הנגיעה הקטנה הזו.
דבר ראשון, השיחה על מסי היא לא שיחה שמייצגת משהו. כי
נכון.
אין אנשים בעולם שנותנים גול למשחק 13 שנה. אוקיי?
לא תשמע תלונות פה.
לא, אבל, אתה מבין, זה אבנורמל. אבל כשאתה מסתכל גם על מסי עצמו, גדול המוכשרים בכל הזמנים, משהו לאל. בסופו של יום, שמסי נכנס לטאקל, ואתם יכולים לבדוק את זה, הוא ב-70% יוצא עם הכדור.
כן,
זאת אומרת,
זה נכון דרך אגב.
והוא... יש 10 גולים בשנה שמסי חוטף כדור בעצמו ונותן גול או מבשל גול.
והוא אחד האנשים הכי זריזים באירופה על 10-15 מטר.
וכוח מתפרץ כן. ומקבל מכות ברגליים מגיל 10 בפבלות בלי שופט.
אני בטוח שהבן אדם עובד על עצמו פיזיולוגית. אז, אתה יודע, רונלדו, כולנו יודעים שהוא עושה את האמבדיות קרח ואת כל הדברים האלה, אני בטוח שגם מסי עושה את אותם הדברים.
אני לא בטוח.
אתה לא חושב?
לא, ואני רוצה לקחת לך דווקא לשיחה פילוסופית. בא גוארדיולה לברצלונה. אמר, אוקיי, אנחנו מוציאים את כל הפוזה מברצלונה. רונלדיניו, תעיף את הפרארי, סמואל אתו, תביא את הזה, כולם הולכים ביחד לאימון, חיילים, אין צ'יפים, לא מקפיצים, לא כלום, הכל על הרצפה. עכשיו, בגלל שאנחנו קטנים, ואנחנו נחותים פיזיולוגית, אנחנו הולכים לעשות הגנה שהכדור אצלנו. ומכאן התפתח המושג שנקרא החזקת כדור. זה לא למטרת גול, זה למטרת תסכול היריב ושמירה על האנרגיה. ופה התפתח הטיקי טקה. השליטה בכדור למעשה לטובת שמירה שהכדור לא יהיה בצד השני. יש מושג נוסף שנקרא הנעת כדור, שאנחנו מניעים את הכדור לגול. היום ריאל מדריד, אתלטיקו מדריד, משחקות רק הנעת כדור.
הן משחקות משחק מעבר.
משחק yeah. מעבר, ישיר, אינטנסיבי, מפחיד, שאומר אנחנו סופרים מצבים לשער.
אוקיי, okay. ועכשיו...
ראה, ועכשיו, בא גוארדיולה ואומר אנחנו, בגלל זה שאנחנו מאבדים כדור, כולם חייבים ללחוץ. כי אנחנו נשארים קרוב בין ראשון לאחרון. מסי לא יכול ללחוץ. הוא יכול, אבל הוא רוצה לשחק כל משחק את כל המשחק. מה שזה אומר שכמו פעם הוא שומר אנרגיה. ואז הוא נטל הגנתי, הוא מגביל את הקבוצה הטקטית, אבל גוארדיולה אמר עוד יותר מזה. מוסרית. מוסרית השחקן הכי טוב צריך לעבוד הכי חזק. וברגע שאתה מתחיל לשרת את הכוכב שלך, אתה משחית את המערכת.
אוקיי.
Okay. אתה מבין? אתה אומר לסוארס ונאמר, תקשיבו, אתם צריכים לרוץ פי 3 בגלל שהוא לא רץ.
ואם הם מוכנים לעשות את זה?
הם מוכנים לעשות את זה
בתקופה... כי הם מוכנים לעשות את
לא.
זה.
לא. הם מוכנים בתקופה מאוד מסוימת. והיה ויכוח גדול בין גוארדיולה למסי. שחק פחות דקות יותר עם כל הלב. זה ישרת גם אותך, גם את ברצלונה, וגם יכין אותך לימים גדולים. כי הרי שמגיע חצי גמר ליגת אלופות, וגמר ליגת אלופות, ואנחנו בפיגור 1-0, ועתיים 7 קילומטר, כל הקהל יושב ואומר, מה קורה?
אגב,
תראה מה גוארדיולה עשה. תראה מה גוארדיולה עשה. אמר, רבותיי, תודה רבה, אני מוותר על העבודה הכי נחשקת בעולם, עם הקבוצה הכי מושלמת בעולם, ואני הולך לעשות את זה במקום שזה מובן מאליו.
בביירן מלכן.
כן. והפולו-אפ...
רגע, אני שנייה, אפרופו מסי, אני הולך לרונלדו. רונלדו השנה עם זידן. מה שזידן אמר לו, תשמע, אתה תשחק פחות, אבל אתה תשחק... יותר, כלומר אתה תשחק, אתה תצליח יותר אם אתה תשחק פחות. ואנחנו ראינו את זה באמת בליגת האלופות, ורונלדו פשוט עם מספר שערים בלתי נתפס בישורת האחרונה, ושימור כוח בסופו של דבר.
אתה יודע, בול כמו מסי, הכי הרבה שלו אי פעם בתקופה קצרה, בדיוק אותו דבר כמו מסי, זה כאילו האתגר של רונלדו, הוא צריך להיות על אנושי, להשוות את עצמו לאל שלא מתאמץ.
כן.
רגע, אבל שהוא העביר את זה לגרמניה, ואפרופו נבחרת גרמניה, הוא העביר את זה לביירן, והוא נתן להם תובנה טקטית אחרת.
אוקיי.
אוקיי? ותראה שגוארדיולה, הוא השולט באליפויות אירופה, ואליפויות עולם, בשתי מסגרות אחרות, עם אותה פילוסופיה, והוא לקח את הפילוסופיה של ברצלונה, ושדרג אותה לטובת אנשים שאוהבים לרוץ, אוהבים להילחם למען המועדון, אוהבים ללמוד, אוהבים תפוקות.
אי אפשר להגיד שברצלונה לא עשו את זה.
הם עשו את זה, בטח. אבל זה הגיע לאיזשהו פיק, שהיה קשה להתרומם.
בוא באמת נחזור לעניין המקורי של התרבות הגרמנית, ואתה בטח יודע את זה גם מאלמו כהן. מה הבסיס בעצם... איזה בסיס נפשי, פסיכולוגי, מנטלי, צריך שחקן בשביל להגיע ולשחק בבונדסליגה?
הוא צריך, הכי מהכל, לאהוב לעבוד בפרדס בשש מעלות עם גשם תורדני, ולספור אבוקדו. בסוף, כאילו, מה הרעיון...
יארת קיבוצניק, מתנדב קיבוצניק משוודיה, לא ציירת את אלמו כהן.
לא, אבל זה...
הילד הבאר שבעי שישחק בליגה גרמנית.
אתה יודע, זה השאלה, אתה אומר, אני רוצה לשחק עם רונלדו. אתה אומר, בסדר, יום בשבוע אתה משחק עם רונלדו, שישה ימים בשבוע אתה מתאמן עם רונלדו. זאת אומרת, אז החלום הוא להתאמן בסזיפיות ובהוקרת תודה. עכשיו, אלמוג אומר לי, 90% מהשחקנים בקבוצה, נגמר המשחק, הם הולכים לקניון, אף אחד לא מדבר איתם.
מאיפה, בגרמניה?
כן.
אוקיי.
הוא אומר, 90% מהשחקנים בבונדסליגה הם בן אדם כמוני וכמוך בהסתכלות התרבותית.
כן.
הם לא מסתובבים כמו אלים. הם מסתובבים כמו שחקני כדורגל, כמו ספורטאים.
כן, אבל הוא לא מוקף בשחקני ביירן מינכן. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שאריאן רובן עם הקרחת הנוצצת והבולטת שלו בגרמניה.
אבל הוא לא גרמני, אריאן רובן.
הוא הולנדי, אתה יודע, הוא...
אתה מדבר על התרבות הגרמנית?
אז פיליפ לאם. אני מתאר לעצמי שפיליפ לאם הולך ברחוב, אנשים באים אליו.
לא.
אתה חושב שלא?
לא.
אתה יודע שלא.
הם מכבדים את הפרטיות של הבן אדם, והם מבינים שהוא דמות הערצה בתחום מאוד ספציפי באנטרטיימנט. בסוף אנחנו בבידור.
אוקיי, אבל איך זה משפיע על המגרש, כאילו?
מה שזה אומר, שבסופו של דבר, האתגר בבונדסליגה, הוא לגבור כל יום באימונים, על שחקנים שמשחקים כמו במשחק. הכל all out, הכל חזק, הכל קצבים, הכל עומסים, אתה כל הזמן צריך להשתפר, אתה בשיקוף נורא גדול. עם זה, אבל ההתנהלות...
שנייה, מה זה שיקוף מאוד גדול? כי אנחנו מדברים טכנית, אבל...
לא, מדברים על תפוקות. בסוף לכל עמדה, יש תפוקות שהן חובה לעמדה. זה התפוקות שהעמדה הזאת חייבת לקבוצה.
מה זה התפוקות האלה?
נגיד לדוגמה.
כן.
כמעט ולא ישחק בלם בבונדסליגה, שלא מנצח 70% מכל הקרבות מגע שלו בתוך הרחבה שלו.
אוקיי.
אוקיי? אז אפילו דנטה שהגיע לביירן, שהוא חלוץ טכני נהדר, שעוזר בהנעת כדור, ומתחבר עם הפילוסופיה, לא יכול לעלות על המגרש. אתה מבין? כאילו, כן. פשוט לא יכול. אז אתה מציג את זה לדנטה, ואתה אומר לו, בוא נתחזק, בוא נעבוד על זה, בוא נמצא פתרונות, אבל בסוף בלי זה אתה לא תשחק.
כן.
אז השחקנים יודעים שהמערכת באדם, והם יודעים מה חסר להם, והם עושים את כל המאמץ להשתפר, ושהם מגיעים לתפוקות, אז הם מתמודדים על התפקיד. הם מבינים, כל שחקן, שאין דבר כזה כמו אצלנו, ה-11 הפותח. אתה יודע, יש, אבל כל השחקנים בסגל, הם שווים דקות.
כן.
אז אתה נורא צנוע, אתה עובד נורא חזק. מצד שני, שאתה מקבל את הצ'אנס שלך, ואתה מביא את התפוקות, אתה יכול לקבל הערכה מאוד גבוהה, גם אחרי הפסד. ואתה נשאר מאוזן, כי אתה יכול לשלוט רק בביצוע שלך, רק להתכוון הכי טוב, והתוצאת המשחק היא סך הכל הדברים. זה אחד. שתיים, הפרופורציות. והצבת מטרות של כל קבוצה עומדת מול התקציב שלה ומול המסורת שלה עם כבוד מאוד מאוד גדול ליריבות שנמצאות איתה בליגה. זאת אומרת שאינגלשטאט עולה לליגה, היא אומרת, אם אנחנו נשאר בליגה, זה עבודה מדהימה. כי אנחנו עולים בליגה של תפוקות. רצים פה קצת יותר, נלחמים פה קצת יותר, יותר מדויקים והרבה יותר שחקנים מוכשרים. זאת אומרת, על כל טעות
כן,
אתה משלם.
כן.
אתה משלם על הרבה טעות. אז כל טקו מוערך מאוד. עכשיו, בדרך כלל קורה מצב שקבוצה עולה, ופתאום אחרי 10 מחזורים היא מחזור רביעי. אז המטרות משתנות. לא בגרמניה. בגרמניה לא, הם אומרים, ברור, עוד נעת הרבה נפילה, ואנחנו מחזיקים... זאת אומרת, כולם נשארים שפויים כל הזמן,
גם באנגליה שרים לא נרד ליגה כשעומדים לקחת אליפות. זה לא, זה מנטליות של קבוצה קטנה. זה לא ש... דורטמונד יכולה להיות מקום עשירי אחרי ארבעה מחזורים, ועדיין חושבת אליפות. לא אליפות, אבל לרוץ המרת.
כולם שואפים להכי גבוה, ואף אחד לא מפחד באמת כאילו מדבר רע שיקרה. תסתכל על הליגה הגרמנית, על הליגה האנגלית. תראה, הליגה האנגלית השנייה, כמה קבוצות ששיחקו בליגה הראשונה. עכשיו, זה לא קבוצות, זה מועדונים, זה אצטדיונים, זה מחלקות נוער, זה קהל. זאת אומרת, זה תרבויות שלמות שמבינות ש... בסדר, יש ארבע מובילות, יש שתיים מובילות, ביירן מינכן, ברצלונה, כן. אבל סך הכל הכלל, הם מרגישים ווינרים ביחס לגודל שלהם.
כן, נכון, זה משהו שבאמת תענוג לראות מהצד.
הרעיון של ספורט שיצאו המון מנצחים כל שבת.
כן, שאלה, אתה יודע, דיברת על המגע, על קרבות מגע וכו'. אחד מהדברים לפי דעתי הכי underrated כשספורטאי ישראלי מגיע מול ספורטאי אירופאי, זה חוסר ההבנה של הספורטאי הישראלי של כמה הבן אדם שמולו הוא חזק, לא רק טכנית, פיזית. אתה יודע, הרבה פעמים יש את הסדרת ריאליטי הזאת, גולדסטאר, כאילו זה דוקו ריאליטי כזה, זה חמוד מאוד, זה הגילטי פלז'ר שלי לחלוטין, אני ממש אוהב את זה.
לא צריך להתנצל, זה בסדר, זה תוכנית טלוויזיה.
לא, זה גילטי פלז'ר.
לא שאתה מזרקי הרואין על ספסל.
אבל עשינו משחק שם, לסלוצק ודומינגו, סל תשאל, קיבלו בראש, אבל ירידה להגנה.
לא, אז אתה יודע, מה הדבר הראשון שהם מסתכלים, כשמגיע איזה, לא יודע, קבוצת דרקווינס או משהו שמגיע לשחק נגדם, וואי, מה זה הגודל הזה, כן? כאילו הגודל הוא נורא מפחיד את הישראלים. בגלל זה אני חושב שג'ון אוגו שולט בליגה, כן? כי הוא פשוט הרבה יותר גדול וחזק מאשר רוב השחקנים שמולו.
כל עוד אנחנו מסכימים שהוא פחות טוב מניר ביטון, שמשחק בליגה הרבה יותר טובה עם תפוקות יותר גדולות.
אוקיי, סבבה.
אתה מבין?
לא, לא, ברור.
יש לנו כאלה.
ברור, השאלה, אתה יודע, איך אתה בתור מגיע אליך כדורגלן אומר, תשמע, אני...
הלכת ניר ביטון, לא הלכת לאנגולו קונטה או לא יודע מה, לכל מיני שחקנים שהם קשרים כאלה שהם קטנים?
ניר ביטון.
לא, ניר ביטון פשוט עבד איתו.
לא, אנחנו גם מדברים עכשיו על מימדים אירופאים.
כן.
אז אתה מדבר על רמי גרשון 1.90 מ ועל ניר ביטון 1.94 מ וקיאל שהוא מפלצתון קטן. בסדר? ואתה מדבר על תומר, ואתה מדבר על אלמוג שהוא קטן אבל גטוסו מפחד ממנו אם הם הולכים מכות. אתה מבין, אתה מדבר על פיזיולוגי...
אני חושב שהוא לא מפחד ממנו.
אני חושב שיהיה קרב טוב.
אוקיי, אבל לא חושב שיהיה קרב טוב.
אני מסכים, אני מסכים.
גטוסו כרגע לא מפחד מכלום. הוא ירד ליגה בסריה ב, אתה יודע, הוא לא רואה את העיניים.
אתה מבין, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על זה, אני חושב שהשאלה שאנחנו לא שואלים, זה האם זה חשוב לנו שהשחקנים שלנו יהיו נחושים, שהם ינצחו את הקרבות אצלנו בבית, שיהיה לנו איזושהי זהות, אם זה חשוב לנו. ואם זה חשוב לנו, אנחנו מסתכלים על זה, ואנחנו מעודדים על זה. שיוסי בניון יורד לגליץ', אתה מוכל לו כפיים באנגליה, נכון? כי אתה אומר, הוא תורם בזה. האם אנחנו מחשיבים את זה בכלל? האם אנחנו נותנים לזה משקל? והאם אנחנו מבינים את החשיבות של זה לניצחון? את הקשר הישיר בין סוג ההסתכלות שלנו, כמה אנחנו מוכנים לתת לטובת הקבוצה את גופנו, ולכן לא אכפת לי בשורה התחתונה, אם הוא ספורטאי שמתאמן 20 פעם בשבוע, או שהוא סתם איזה כדורגלן שטוי מהפינה. אבל אם הוא נכנס, כמו בדרום אמריקה, והוא זורק את הגוף שלו, אז יש לי הערכה אליו. ואם הוא מנצח, יש לי הערכה עוד יותר גדולה אליו. עכשיו, את זה סופרים ומודדים בכל מקום בעולם. עכשיו, בלי זה אתה לא עולה על קר הדשא בגרמני. אתה יודע, הפעם היה...
לפני שהפעם זה... אוקיי, יש לנו... איך אנחנו מתמודדים... אתה יודע, מגיע אליך שחקן, הוא אומר, שמע, המגע, אני לא יכול עם המגע, אז מה אתה אומר לו לעשות? מה, הוא צריך, לא יודע, שולח אותו לשיעורי קרב מגע? כאילו באמת.
בוא ניקח דוגמה ספציפית, אוקיי? בוא תדבר על עמדה. תן לי דוגמה. משהו שעולה לך בראש.
אני קשר אחורי.
אתה קשר אחורי.
ויש לי אחלה טכניקה, אני יודע לעצור כדור במהירות, וזה...
את כל הצד הכחול אתה פרפקט.
פרפקט.
כן, מבין משחק, פס נכון, שליטה בכדור.
בוא נדבר על שחקנים, נגיד, לא יודע מה, דסה, אני מניח שאתה לא עובד איתו.
עבדתי איתו כל הדרך עד החתימה במכבי, אני אוהב אותו מאוד מיוחד.
אז הנה דסה, מישהו שאתה מכיר, מישהו שראיתי השנה שיש לו בעיות לעצור כדור. וזה בטוח משהו שטכנית, אני מרגיש שזה מנטלית אצלו. אוקיי, אז עבדת איתו, אז לא...
לא, אני גם לא רוצה להתייחס, אבל בוא נגיד, אלמוג זה דוגמה מעולה.
אוקיי.
מגיע בן אדם עם פוטנציאל גובה של 1.70 מ. לא מהיר.
מה זה פוטנציאל גובה?
הוא משפחה קטנה, יהודית.
אתה אומר שהוא ילד, אין...
אתה יודע, בגרמניה שהם בודקים, הם שמים את חדרה ליד קרוס, ליד זה, ואנחנו שמים את זה ליד אלמוג.
כן, אוקיי.
טוב, אלמוג בא אליי, אני אומר לו, מה, לאן כבודו רוצה להגיע? מה החלום? הוא אומר לי, הכי טוב בעולם. אני אומר לו, אלמוג. הרגע הכנית את הגמל בבר שבע.
לא נעלב בתור בר שבע, לא נעלב, מקום
סדר. תקשיב, אלמוג זה מבריק, איש מבריק. אמרתי לו, תראה, בוא נראה מי הקשרים הכי טובים בעולם בתקופה הזאת. בוא נראה אם אתה יכול לעשות מה שהם עושים. גטוסו קטן, כן, ז'רוברטו, שנמצא עכשיו בגרמניה. ואלמוג ישב עם דף ועט, וספר כל נגיעה שלהם בכדור. כמה קרבות הם מחפשים, כמה קרבות הם מנצחים, כמה, כל דבר. אוקיי? ואז אמרנו, זה המספר שאתה צריך להביא בנוער השנה בטוברוק. אתה צריך להתחרות עם ז'רוברטו ראש בראש. עכשיו, בשביל להגיע למספרים שלו, כדאי לך להתחיל לעבוד על הצד הפיזיולוגי, ועל הצד הזה, ועל הצד הזה, ועל הצד הטכני. אבל בסופו של דבר, מי הוא קשר אחורי? קשר אחורי הוא קודם כל בעל הבית. הוא קודם כל זה ששומר על לב הקבוצה. הוא קודם כל זה שיגן על השחקנים הכי טכניים שלנו, שאף אחד לא יעיז להתעסק איתם. והוא השחקן שעוזר לכל הנכים יחסית לקו האחורי, להניע כדור. הוא בא לעזור לבלמים ולמגנים, הוא נותן להם ביטחון בהנעת כדור.
כן, שנתיים האחרונות באנגליה, קשר אחורי מביא אליפות.
בעל הבית.
בעל הבית,
כן. בעל הבית לגמרי. תמיד, מקלה לבעל הבית לפני 20 שנה, ודשם, ואתה פשוט הולך מאלופה לאלופה, ואתה מגלה מי בעל הבית. רוי קין, דה מנצ'סטר יונייטד. בקם הכוכב, רוי קין אומר מה עושים.
ויירה, כן, ראינו.
אז אלמוג צריך להבין שזה לא מספיק שהוא חזק ועושה הכי הרבה טאקלים ומנצח הכי הרבה שזה התפוקות, אלא זה הדרישה מכולם לעשות את זה, כי זה האחריות שלו.
כן.
אוקיי? ואז, אם אלמוג מפחד ממגע, אוקיי? הוא לא יכול לעשות את התפקיד. נקודה. זה כמה שנקרא גניבה דעת שתתפוצץ בקרוב. ברגע שאתה מזוהה עם הגדרת התפקיד, מה החשיבות של זה לקבוצה, ומה התפקיד שלך, זה אומר שמגיל 16, הדבר היחידי שמעניין את אלמוג כהן, זה להיות הכי חזק במגרש. הוא לא יכול לשלוט בליגה, הוא לא יכול לשלוט בעולם. בסדר? עובד בטירוף 5 שנים, תקשיב רגע עד סוף, חותם בבונדסליגה. מגיע משחק נגד אמבורג. עומדים על עיגול האמצע, אלמוג כהן צד אחד, ז'רוברטו חלומו, וזה שהוא עוקב אחריו שבוע אחרי שבוע, סופר לו במספרים, בצד השני. Make a long story short, 7 שניות אחרי זה, ז'רוברטו באוויר, אלמוג נכנס בפרק, נגמר המשחק.
זה שובר לו רגל, אני מת עליך, תרגיש טוב, תרגיש טוב.
ככה בדיוק, ואלמוג אומר לו, בסוף המשחק, אלמוג בא לז'רוברטו, רוצה להחליף את החולצה, אומר לו, לך מפה משוגע. אומר לו, אני מעריץ אותך, אני מעריץ, אומר לו, לך מפה פסיך. אז אתה מבין, ברגע שהתפוקות והתפקיד ברורים לך, עכשיו אתה צריך ללכת לעשות את זה. נכון שהיום יש הרבה ספורטאים, דווקא שחקני התקפה, שהם צריכים להיות אמיצים בלעשות אחד על אחד, בלהיכנס לרחבה. להם יש תפוקות התקפיות שהם צריכים להביא.
זה טייק-אונס, אתה יודע, כשמסתכלים, תראה, קודם כל הדבר הכי קשה בכדורגל, וכל מי ששחק כדורגל יודע את זה, זה דריבל.
לגמרי.
קשה, הנאורולוגיה שלך עובדת, הכל עובד, כל המערכת עובדת, זה ממש כמו קרב MMA. באמת, זה ממש ככה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על, 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 על דריבליסטים הכי גדולים, אז הם לא נראים לנו הלוחמים הכי גדולים. מצד שני, אתה יודע, יש כזה...
סוארז כזה.
סוארז.
אגוארו.
זה פייטרס, לא?
אז אתה מסתכל תרבותי.
אז מה, שנייה.
אתה פייטר בכל מקרה. או שאתה אמיץ בלי מקום, או שאתה אמיץ עם מקום.
שאלה בסיסית. אם אני דריבליסט, אני רוצה להיות דריבליסט, ללכת ללמוד ב-MMA?
3 פעמים בשבוע.
ואתה אומר את זה לספורטאים שלך?
יש לי ספורטאים שהם שחקני התקפה, והם מה שנקרא שחקני אימונים מדהימים, כי היכולות שלהם הן פשוט מדהימות, הקבלת כדור שלהם, הדריבל, המהירות, הכל. אבל בלחץ, עם המגע, ועם האינטימדיישן, ההפחדה, ועם גם הרצון המאוד גדול לא לאכזב, הם נמנעים מלעשות את התפקיד. היום בהגדרת תפקיד של חלוצי כנף וחלוץ, ל-9, אתה חייב לייצר בין 6-12 מצבים. שחקני כנף היום, מי הם? זה הפליימייקרים של פעם, שהזזנו את רונלדיניו הצידה, שיהיה לו רק מגן אחד לעבור, ויאללה בלגן. רונלדו, נאמר, מסי, כל הפליימייקרים היום בצדדים. למה? תעבור בן אדם אחד, יש לנו יתרון מספרי, יאללה בלגן. אבל...
אם אתה בן זה מת, עבור שלושה אנשים ותבשל גול.
אבל באמצע מחכה לך מקללה, אלמו כהן, גטוסו, מודריץ', אתה מבין? זה צפוף שם. אז הזזנו אותם, למרות שהיום מחפשים לזה תפקיד אחר, כמו של תיאגו סילבה וחבר'ה בין הקווים. אבל תחשוב שנאמר עושה 15 דריבל במשחק. ממוצע.
זה המספר?
כן. עכשיו הוא מצליח פחות מ-70%. אז נגיד הוא מצליח 8 מ-15.
מה ההגדרה של מצליח בדריבל? עבר שחקן? או לא איבד, או לאיבד כדור?
עבר שחקן ויצר יתרון.
עבר שחקן או שיעשו עליו עבירה.
אבל בסופו של דבר אתה אומר, אני צריך יתרון מספרי, אני רוצה גול. בוא נדבר פשוט. איך נעשה גול? מישהו יעבור מישהו, כל היתר צריכים לחפות, תנועה וגול. אז נאמר מייצר לנו בתור צופים 15 פעם שאנחנו מתיישרים בכיסא. אתה אומר, רגע, יכול לקרות משהו? כן או לא. אבל הוא צריך 8 פעמים, כל משחק 9 פעמים, שכל הקהל בלחץ וכולם בלחץ להתמודד עם הבוז. עשה אחד על אחד, לא הצליח. כולם, נו, מה יהיה? תשחרר. מה יהיה? תשחרר. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והוא לא מוותר, אז אתה צריך להיות אמיץ בשביל זה, כי הוא יודע שהחמש שהוא עובר נגמרים בשתי בעיתות ושני מצבים.
הוא גם צריך לבור את המצבים הכי טובים. אתה רואה את זה נגיד מיכאל אוחנה בארץ, שעבר מקצת שכונה לעכשיו הוא צריך להימנע מהדברים האלה.
שחקן מהמם.
כן, יש לו המון כישרון ברגליים, אבל דורשים ממנו לעשות פחות את הדברים האלה, ואתה רואה שיש את המלחמה בינו לבין עצמו, לבין הרצון לעשות, לבין הרצון לשמור על משמעת טקטית וכאלה וכאלה.
בכלל בישראל יש מניעה מרומנטיקה. לכדרר, לעבור.
אין לנו מילה לפנטזיסט.
כן, כאילו יש לנו ברעיון. נגיד בביתר ירושלים כולם פנטזיונרים.
ממש.
כן, אלי טביב אומר, אני אוהב כדורגל, אני אוהב כדורגלנים, אני רוצה שהכדורגלנים שלי יהיו ספורטאים חרוצים.
זה האתוס של המועדון, אני מסכים איתך, אבל זה לא שהם באמת בוחרים שחקנים לפי זה.
ממש ככה.
אתה חושב שכן?
כן, אני חושב שעידן ורד בא להם טוב על זה, וכן עזרה בא להם טוב על זה, ויוסי בניון בא להם טוב על זה, וגם אצילי לפני זה. אתה מבין, פתאום נוצר מין, ושכטר ברעיון.
אגב, יוסי בניון, כן, אם אתה מסתכל על האנליטיקס שלו, הבן אדם בן 37, עוד מעט בן 57.
נראה בן 12, אל תדבר ככה.
לא, מבחינה גופנית, אני לא צוחק 57, מבחינה גופנית.
הוא רץ המון קילומטר.
הוא ארנטר, חבל על הזמן, אוקיי? והוא רץ יותר מ-90% מהשחקנים, פר דקה.
בוא נכניס את זה אבל לפרופורציה כללית.
אוקיי.
עכשיו, ברייטון של קיאל ושל תומר נגמרה עונה ועלו ליגה. המאמן אמר להם, תראו, התפוקה בליגה השנייה שעכשיו זכינו, ושנה לפני זה היינו ממש קרובים, היא בערך 11 קילומטר 300, 400, 500. בשביל שאנחנו נשאר בליגה, אנחנו צריכים לעלות קילומטר ממוצע. פר בן אדם.
פר בן אדם.
כן. עכשיו, מה זה הריצה? זה היכולת...
זה המאמן אמר להם?
כן. אוקיי. לפני היציאה לפגרה. הוא אומר, רבותיי, תקשיבו, האתגר שעומד בפנינו...
תראה מה זה, הוא נותן להם משימה כאילו...
כי טוטנה מגיעים, איך שאתה לא הופך את זה? קבוצה שארבע שנים כבר באטרף אנרגטי. טוטנה אומרים, נו בלוף. רצים יותר, נלחמים יותר, בועטים יותר, אם אתה יכול לעמוד עם זה כן, אם לא, לא. וליברפול אותו דבר, והרבה קבוצות כאלה.
חוץ מארסנל, ארסנל אומרים...
לא, ארסנל ליידות מאוד גבוהה, אסתטיקה מאוד גבוהה, פחות דגש על הצד הלוחמני. בסדר, אבל זה כבר פילוסופיות. אבל בשביל שיהיה להם סיכוי בכלל, הם צריכים לרוץ קילומטר יותר בשביל לאפשר לעצמם לעזור יותר בהגנה ולסגור על חברים ולבקש כדור ולהילחם. זאת אומרת, ההבדל ברמות הוא התפוקות. אז רגע, שיוסי בא מ-12 קילומטר ויורד לליגה של 9.5 קילומטר, ה-10-911 שלו נורא מרשים. הוא לא מתאים כבר לשם, כי הוא בקילומטר
כן, הוא גם לא בגיל.
כן.
ברור.
כן, אבל לנו פתאום בירידה הזאת, הוא עדיין יכול...
אבל זה לא שבארץ שאני רואה את יוסי משחק, הוא לא מרגיש כמו רמה מעל הליגה.
לא, אבל הוא נראה לך כמו...
שחקן סבבה.
לא, רענן. רץ יותר מכולם, עושה גליצ'ים, נלחם.
זה כן, הוא לא... גם בחיפה זה אגח, כן.
אני אגיד לך משהו, ואני חושב שדיברנו על זה בפודקאסט שעשיתי בציון 3. השימוש ביוסי בניון, גם במכבי חיפה, גם במכבי תל אביב, ובביתר ירושלים, במשחק הראשון שהוא עשה, הוא ממש, זה ככה צריך להשתמש בו. שלום תקווה. הוא צריך לעלות 15 דקות, לתת את
ה... עכשיו בטח.
אני חושב שהוא הרבה יותר...
לא, היה צריך לעשות גם במכבי חיפה וגם במכבי תל אביב ככה.
בעיניי, שאתה מסתכל על התפוקות ועל התכונות...
מחליף 15 דקות לסוף.
אני מסתכל על יוסי, אני אומר, ניסיון, הבנת משחק. לשחק בלחץ, לשחק בשטחים קטנים, לשנות את כל הביטחון של השחקנים במגרש, לא משנה מי זה בישראל, שיוסי נמצא. זה יש לו. אין לו כוח מתפרץ כבר ואת היכולת של האחד על אחד, אבל יש לו ניידות יותר גבוהה משל הליגה. כלומר, אפשר להשתמש בו גם כמו ג'וקר, כמו טוני קרוס, כמו מודריץ'.
לא, לא עשרים גולים. אבל טוני קרוס ומודריץ' הם לא ג'וקרים. טוני קרוס הם מנוע.
הם מנוע.
הם מנוע. טוני קרוס, אתה יודע, כשמדברים על קשר, אם מגיע אליי ילד ואומר, אני רוצה ללמוד איך להיות קשר, אני אומר לו, תראה מה טוני קרוס עושה. כי הוא ממש מקשר בין ההגנה להתקפה. אתה יודע, הוא מעביר, זה מה שהוא עושה.
פלוס הוא מוסר 100 פעמים ופוגע 99 פעמים במסירה.
בדיוק, בדיוק. כי זה עבודת הקישור היום.
זה גם אחריות של האמצע. אתה אומר, השחקן אמצע לא מאבד כדור, כי הוא לא יגרום לטרנזישן נגדך. הוא תמיד קודם כל 100% ביטחון, כן. אחרי זה איכות מסירה.
והוא הוא לא, הוא לא מפלצת פיזיולוגית.
הוא חזק
לא, מאוד. לא, זה, חזק, זה שהוא חזק בסדר, אבל כשאתה עומד לידו, הוא איזה 1.83 מטר, נראה 80 קילו, לא...
אתה יודע שגם מודריץ' נראה קטן,
הם לא נראים קטנים, אבל הם לא נראים מפלצות.
אבל הם מנצחים מעל 60% בטאקל תמיד.
יש פה גם עניין של טכניקה, אבל אתה יודע, זה כמו שאמר, שמע, הם... אתה לא יכול להגיד לי שהם לא שחקנים עילאים בטכניקה.
הם עילאים, אבל הקבלת החלטות שלהם היא לא מה שאנחנו מחפשים, ואנחנו קוראים לו כדורגל יפה. יש להם מעט קיפס, מעט אסיסטים, מעט התחכמויות, מעט, הם בייחוד מבינים שהתפקיד של האמצע הוא לספק כדורים.
אני אגיד לך מה הפרמטר שאני מסתכל על השחקנים האלה, כמות הפעמים שאני רואה את המשחק, ואני אומר, איזה שטות הוא עשה.
נכון.
אתה לא אומר את זה אפילו פעם אחת עליו.
נכון. אפילו שמודריץ' מתחיל... ככה ניצחו את יובנטוס. מודריץ' ואיסקו, שאיסקו גם כן underrated בטירוף במובן הזה של הלוחמנות, הם פשוט התחילו...
בייחוד שהוא מחליף.
אני חושב, אוקיי, אוקיי, נתנו לוויכוח.
זה עניין של תפוקות, אתה אומר שבן אדם עצבני...
זה עניין לוויכוח, הוא מחליף.
לא, כשהם התחילו לעשות דריבלים לתוך הלב של ההגנה של יובנטוס, ואתה, אתה יודע, הקונבנציה אומרת, מה אתם עושים? מה אתם מקדרים לתוך זה? אבל הם אמרו, אנחנו לא מאבדים את הכדור. כדרור לתוך הלב של ההגנה, ההגנה קרסה, כי כדרור זה כלי כל כך חשוב היום, במיוחד בעידן אחרי מסי וכאלה, כי מסי, באמת, מסי, אם אתה מסתכל בסופו של דבר על, על, על איך הוא שינה את המשחק, זה היכולת לכדרר עם האגן, כלומר שהוא מזיז רק את האגן, לא עושה דריבל עם פדלדות, עם הרגליים, משתמש באגן ומשתמש בתנועות בגוף שלו, בזרימה של הגוף שלו, והכדרוך שלו כל כך הרבה יותר טבעי, והוא מקריס הגנות, וזה ככה 13 שנה, אתה אומר.
כן, אבל כשאתה מדבר על מסי, אתה מדבר על שליטה בכדור דרום אמריקאית פרפקט.
אגב, איניאסטה אותו דבר.
לא, כי לאיניאסטה אין את הכוח המתפרץ ואת הבריאות של מסי, בגלל זה הוא לא חלוץ. איניאסטה עד גיל 22 שיחק חלוץ צד שמאל. ורייקרד בא אליו, אמר לו, אתה לא יכול לתת את התפוקות, בלי 15 גולים, 15 בישולים, אתה לא יכול לשחק בתפקיד הזה. כי אין לך כוח מתפרץ, כי אתה לא יכול לעשות את זה לבד. בקיצור, הוא כנס לאמצע. והוא לא הסכים עם איניאסטה. ושנה ומשהו ישב בספסל, עד שהוא הסכים להיכנס ליד צ'אבי. הוא שינה עמדה.
אני חושב שגם היה הרבה מאוד עבודה של פפ גוארדיולה עם צ'אבי ואיניאסטה.
אבל אתה מבין את התכונות?
הוא די שינה, הוא די שינה את התפקוד שלהם ברגע שהוא הכניס את בוסקץ לתוך העניינים.
כן, אבל אתה לא משחק עם שחקן עם כוח מתפרץ בחמש הראשונים בעולם, עם טכניקה חמש ראשונים בעולם, עם בעיטה חמש ראשונים בעולם, אתה לא תעשה אותו קשר אחורי.
מצד נכון, אבל מצד שני, מסי כן משחק מאוד פליימייקרי.
אוסיף.
אוסיף. אוקיי, אפרופו, אנחנו, זה הכל נובע מהשיחה על גרמניה, כן? אם אנחנו מסתכלים למשל על ליאון גורצקה, הקשר של שלקה, שהוא בעצם הטוני קרוס, הסוג של טוני קרוס הבא, אגב, ריאל מדריד מעוניינת בו לפי הדיווחים, שזה יכול להיות שטויות. אתה יודע, אתה מסתכל על מישהו שהוא בן 22, רק שנייה, יש לי פה את הפיזיקלס שלו, 1.89 מטר, יש לו כתפיים, אני לא יודע אם ראית, כאילו, הכתפיים שלו הן חדות, זה נראה כאילו שיש לו סכינים על, על הזה. זה העתיד של הכדורגל. וכמובן, הוא טכני מאוד, כן. יכולת מסירה, יכולת פריצה.
בואי נסתכל על הנחה שברמות האלה הם כולם אתלטים וכולם טכניים.
נכון, אבל שנייה, אני פשוט רוצה לדבר על, על, על זה, לפני שאנחנו עוברים לדבר על כדורסל, כי זה קצת תהליך דומה. אתה הולך לקבל עכשיו כדורגל, אוקיי? אפשר להגיד רובוטי. בהרבה מובנים, של חבר'ה, 1.80 מטר פלוס, אוקיי? אתלטים, רגליים ארוכות, יכולת כדרור, יכולת מסירה, כלומר, זה הכדורגל, והגרמנים לוקחים את זה לשם.
אני...
וכולם, אגב, כולם מאותו, אותה תבנית.
אותה תבנית. כמו בבלגיה, אתה רואה תבניות, אוקיי. נכון? אבל בסוף, הקשר האחורי הטוב בעולם, תמיד 1.70 מטר.
קנטה, אנחנו מדברים?
קנטה, מקללה,
אגדי. מה, בגלל שהוא קטן, הוא נלחם יותר?
תמשיך הלאה, ניין גולן, ותראה את כל החבר'ה האלה.
אני לא חושב שניין גולן כל כך קטן.
בוא נמשיך את השיחה הזאת. אתה אומר, אוקיי, אז מה, מצפים לנו גבוהים, או מצפים לנו ארוכים, מצפים לנו מה? ואז אני אומר לך, מצפים לנו תפוקות.
1.75.
אף אחד לא מתחרה יותר באיך זה נראה. רק במה זה מביא.
אוקיי.
ובגלל זה הכדורגל העולמי מפוצץ בחלוצי 9 שנותנים 7 גולים בראש שהם 1.70 מטר. אגוארו עם כל הדרום אמריקאים, כולל, אין שום בעיה. אתה רואה חלוצים שהם גם 2 מטר, כי יש להם את הזלטנים ו...
זה די נדיר, 2 מטר.
לא, אבל סתם אני במטר 90 וכאלה, הם בפיים כאלה, חבר'ה צעירים, הם גדולים. כן. הכל טוב. כי לכל דבר יש יתרון וחיסרון, בסוף אתה צריך להביא תפוקות. נכון שבגרמניה הם קיבלו החלטה אסטרטגית בכלל, שהם רוצים לקחת את הכדורגל למקום הרבה יותר אירובי, ולכן אין עצירות במשחק, הם לא נותנים לכדור לצאת החוצה, הם מתוששים תוך כדי תנועה, והם גם ויתרו בהרבה מאוד דברים על התנפחות פיזיולוגית בחלק העליון. קצת כמו החשיבה הארגנטינאית והספרדית, שעם השרירים
של... אני מנסה לחשוב מה שנדבר על גרמנים תפוחים.
לא, תחשוב על טריאטלט.
כן.
אתה מבין, אתה אומר, אני הולך לרוץ הרבה, אני רוצה שהכוח יהיה בחלק גוף התחתון.
עדיין יש ספרינטים, יש המון המון ספרינטים בכדורגל.
המון ספרינטים.
ספרינטים, מאבקים אוויריים.
המון, אבל כל הזמן חשוב להתאושש מזה.
כן.
אז אתה אומר, מה יותר חשוב לי? רק ה-ATP, ההתפוצצויות, היכולת לעשות את זה
הרבה. אני אתן לך דוגמה אפילו יותר קיצונית. לוחמי MMA שאמרנו מקודם, אפילו הברזילאים המובחרים. אנדרסון סילבה, אחד, ארגיבלי, אחד הטובים בתחום. הוא לא נראה, הוא מישהו שאם יוריד את החולצה, אתה לא תגיד, אוקיי, הוא הבן אדם הכי מסוכן בעולם, נכון לשנתיים שלוש כרגע בעולם.
אגב, גם הסגנון קרב שלו, הוא לא משהו ש...
זה לא משנה, אבל הפאנצ'ינג פאוור שלו, היכולת שלו להוציא אנרגיה מהמקום עכשיו, שהיא הרבה יותר מאשר כל השאר באותם שנים, הייתה מטורפת.
אוקיי.
זה מה שנקרא אייס בספורט.
נכון. עכשיו, אם אנחנו, אפרופו, אין לי ספק שאנדרסון סילבה, כן, עם היכולות הקואורדינטיביות שלו והכוח המתפרץ, היה יכול להצליח בכל ספורט שלו.
לא, הרבה מהם שחקו כדורגל.
כן. החוכמת הרחוב שלו, הניתוח קרב, הזיהוי חולשות אצל היריב.
ועובדה, הוא בן 41.
כן, הוא הזדן.
לא, אבל...
הוא היה בסי 36-37.
לא, אבל כן ראיתי את הקרב האחרון שלו שהוא ניצח. כן, אתה רואה מישהו שהוא חכם וגם יודע לתת את המכה החזקה שאף אחד עדיין לא, אתה יודע.
זה זיכרון טעי כבר, זה זיכרון שירים של 20 משהו שנה שהוא נלחם, אתה יודע, זה לא...
אוקיי, אז אנחנו...
אתה רוצה לקחת את זה לקרב של האגרוף?
עוד מעט.
הבא עלינו לטובה.
אני אשמח על איזה כמה דקות הזה.
לא, לא, אבל אנחנו, יש לנו, אנחנו מתכננים על זה.
יש לנו את כספי.
כן, לא, הנה שנייה. עכשיו, למה דיברתי על הלאון גורצקה? איות של כן. הספורט, כלומר המטר 80 פלוס כן. שהוא טוב בהכל. כן. אם אנחנו מסתכלים על הקבוצות החכמות ב-NBA היום,
כן.
שנגיד את זה straight out, זה Golden State ובוסטון סלטיקס, הם אוגרות...
וסן אנטוניו.
וסן אנטוניו.
ואטלנטה.
לא, אטלנטה לא.
למה?
מה נשאר מאטלנטה?
אטלנטה זה... עזבו שנייה, עזבו שנייה. תנו לי איזה. אטלנטה כבר לא, בגלל שאטלנטה פשוט עושה טנקינג בשביל לגייס מחדש כוחות. אם אנחנו מסתכלים על קבוצות החכמות, סן אנטוניו, אתם יודעים מה, אפילו באיזשהו מקום קליבלנד. אבל קליבלנד פחות חכמה, בגלל שהיא... לא משנה, לא נכנס. אנחנו רואים הליך של סמול פורדיזציה. כל שחקן, כן, בוחרים שחקנים מ-2...
סמול גול של 2 מטר.
כן, 2 עד 2.6, 2.8 ככה. נגיד דורנט הוא פריק, הוא יותר גבוה, אבל הוא אותו סטייל. ואתה רואה שחקנים שהם סמול פורדס במהות שלהם, שהם יכולים להיות פוינט פורדס, הם יכולים להיות סנטרים, הם יכולים להיות פאוור פורדים, והם גורדון הייוורדים כאלה. הם חזקים, חכמים, יודעים לכדרר, יודעים לזרוק, יודעים לעשות הכל, ושמים אותם על המגרש. ואומרים, אתה יודע, בוסטון סלטיק בוחר את ג'ייסון טאטום ולא את מרקל פולץ, בגלל זה, כי הוא מתאים לכדורסל הזה, כי הוא יכול להיות כמו בגולדן סטייט שיש לך, שאוקיי, קרי הוא שחקן גארד קלאסי, אבל יש לך מסביבו דרמונד גרין, שיש רק 3 שחקנים בסגל של גולדן סטייט שיותר נמוכים ממנו, שגם נמוכים ממנו, קליי תומפסון, שאתה יודע, זה 2-1 כזה, אתה יודע, כן, דורנט, גרין, עכשיו הביאו את ג'ורדן בל, זה אותו סגנון, עומרי קספי, אתה יודע, זה אותו...
קספי, סנסיישן.
בדיוק, אז אתה יודע, עומרי קספי נכנס לתוך התבנית הזאת, של הסמול פורד שיכול לעשות הכל.
נכון.
ונותנים את התרבות, של בעצם, יאללה, תפרחו עם זה, תרוצו.
בוא נוסיף על זה, השתנה הקונספט, שהם אומרים, אנחנו לא קבוצה של כוכב שמשחק 44 דקות וכולם עבדים שלו. ואחרי זה NBA גדל, בוא נעשה שני כוכבים. ואחרי זה זה הגיע לשלושה כוכבים. אתה אומר, מייקל וסקוטי זה לא מספיק, נצרף את פיפן, נצרף את רודמן. ואחרי זה באו קבוצות, אמרו, לא, נעשה טים קונספט. חלוקה דקות הרבה יותר מאוזנת, הרבה פעמים הכוכבים ישחקו פחות דקות מהאחרים. אין פה עניין של אגו, כי כולן buying into the team system.
כן, התרבות של בעצם כולם יכולים לעשות את זה, כולם יכולים להביא את הרעיון שלהם.
ועד לרמה כזאת שבמשחק מסוים, מיסמץ' מסוים יעבוד יותר, דורן תישב בחוץ, הכל בסדר. מחר יש עוד אחד ואחרי זה יש עוד אחד, הכל לטובת הקבוצה. עד השיחה הנהדרת של לוותר כאילו על החוזי...
כן,
שדורנט... אנחנו מעדיפים להיות ביחד, אנחנו כולנו מיליונרים, יענו, הגרידינס, ובכלל זה מסמל את סוף עידן האגו, בעיניי.
אוקיי, זה מעניין, בוא נדבר איתי...
הפעם הקונספט ב-NBA היה טים ספורט, וזה דאח, ויצרו שני כוכבים...
מה זה פעם שנייה, שנות ה-80?
70.
לא, אבל גם...
80.
עד לארי
ומג'יק שהצילו את ה-NBA.
נכון, אבל לארי ומג'יק היו חלק מקבוצות אדירות.
ברור, וזה סימל פה קונספט של קבוצה וקבוצות אדירות וכאלה. ואז בא מייקל ואומר, תכירו, עידן ההיילייט.
עידן
ההיילייט, התחילה טלוויזיה, יש סיכום NBA ב-30 דקות, אחרי זה יש 10 מהלכים, אני 8.
דוקטור ג'י עשה את זה ב-ABA עוד לפני
כן, אבל דוקטור ג'י לא היה מוצלח. כאילו, הוא היה מוצלח מאוד, לא, לא, שנייה, הוא היה מוצלח מאוד, אבל הוא לא היה ווינר, אתה יודע, על ש...
הוא לא הביא...
אבל תחשוב שזה כבר לא להיות השחקן הכי טוב, גם התחילו לשווק ככה את הדבר.
אוקיי, כן, נכון.
כוכב לכל מקום.
כל התרבות השתנתה. כל התרבות השתנתה.
ועד שבא הדור, אני הייתי בטוח שלברון יעשה את המהפכה, דווקא במעבר למיאמי. כי מה שקרה, נבחרת ארצות הברית הגיעה למצב שהפסידה אולימפיאדה, היא נעלבה, קראו למייק ששבסקי, מלך הקולג' כל מה שנקרא, טים קונספט, מוסר, אופי, תרבות קודם, הכתים את כולם ונתן להם פעם ראשונה לכל הכוכבים האלה חוויה אמיתית של קבוצה.
כן.
אוקיי?
אגב,
והם התאהבו בזה.
שנייה, הערת שוליים, בכל הפודקאסטים שלי, שמדברים עליהם, על הפרי אייג'נסי וזה, כולם מזכירים את הנבחרת ארצות הברית, ששם נבנות הסופר טימס.
לגמרי.
גם מיאמי של לברון, גם גולדן סטייט של דורנט, שם נבנות הסופר טימס.
מה הם עשו לליגה? הליגה שיווקה, כוכב לכל מקום, ואחרי זה עוד כוכב, וקרב בין כוכבים.
כן.
והם אמרו, לא, וואו, איזה כיף שחק ביחד. איזה כיף שחק ביחד. והם התחילו לחפש סיטואציות עד לעידן של עכשיו שאומרים, רגע, אנחנו כולנו מיליונרים, יש מספיק כסף לכולם, הכי חשוב שנשחק ביחד.
ועדיין אתה רואה שקרי עדיין שהוא כפיצוי על השנים הרזות, אני עושה עם גרשיים, כי זה עדיין מלא כסף.
כי מגיע לו.
הכל בסדר, אני אומר, הוא עדיין פעמיים MVP, אליפויות, הוא עדיין קיבל את החוזה העצום.
כן, אבל הוא היה על חוזה ממש...
אמרתי, כי פיצוי על השנים האלה, הם גם יודעים לאזן אחד השני, אתה יודע, הוא יכול להגיד את דורנט, עכשיו אני לוקח, ודורנט אתה תיקח עוד שנתיים,
אגב, יותר מזה...
והם כולם אומרים לקספי, תגיד תודה שבאת.
כן. לא, לא, לא. הם אומרים לו, בוא הביתה.
ראית, לא, אני לא צוחק.
זה ה-MVP. בחדר הלבשה
יודעים את זה. לא, קראתי שכספי קיבל סמס מדורן, אתה יודע, הם שומרים על, אתה יודע, עכשיו כל הזמן יוצא גם, כי זה כבר לא שמועות. השחקנים מדברים בפודקאסטים. השחקנים
כותבים. הם מדברים בטוויטר, הם מדברים באינסטגרם.
הם אומרים שהם אחד עם השני, משפיעים אחד על השני, ששנייה אחרי שהפסידו אליפות, דיימון גרין כבר שולח לדורן, יאללה אחי, בוא תצטרף, יהיה כיף. והמושג פה הוא כיף. בוא תצטרף, יהיה כיף.
כן, אבל צ'ארלס ברקלי זה טוב, מה שכיף לי זה לנצח,
אני אוהב לנצח
גם להם,
הם מנצחים,
ברור.
רגע, אני רק רוצה אבל לתקן לפני שנמשיך שדוקטור ג'ייק לקח אליפות בשנה איפה שמייקל מגיע, פשוט מה שרצית להגיד שהוא לקח רק 1-2, כאילו אחד ב-ABA ו-2 ב-ABA,
הוא מה שנקרא,
שלא ייפלו עלינו בטוויטר,
ברור, הוא בסטנדרט של וויל צ'מברלין, שחקן ענק, מהפכני, משנה משחק, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל,
מעט הבאות, כמו ג'רי ווסט,
עם מי אתה היית רוצה לשחק, עם ביל ראסל או עם וויל צ'מברלין?
רק עם ביל, קפטן.
לא, בסופו של דבר זה זה.
באמת, בא לבית.
עכשיו, אתה יודע, כשאתה מסתכל על כספי, מה כספי שונה מהשחקן הישראלי? התחלתי איזה ויכוח בפייסבוק, ולא היה לי כוח להיכנס על זה, אבל אמרתי שכספי, נכון, הוא נחשב לכישרון מאוד גדול, בגיל מאוד צעיר, אבל היו כישרונות בסביבות גיל שלו, היו כישרונות גדולים יותר. נגיד ליאור אליהו. ליאור אליהו, אתה יודע, היית מדבר עם מאמן כדורסל, כשליאור אליהו בן 15 וקספי בן 15, היו אומרים, תשמע, ליאור זה, אתה יודע, יש לו יותר גמישות או יותר זה, הוא יצליח יותר. לפי דעתי, כן, אני גם זוכר את השיחות שהיו אז. אבל בכל מקרה, מה שונה בין קספי בעצם לליאור אליהו?
קספי הוא ספורטאי שעסוק במימוש פוטנציאל. מכאן זה אומר שבמה מעליו תמיד מדליקה אותו. הרצון שלו להתקדם קדימה. ומפה המוכנות שלו להקריב הכל. גם לעבוד כמו מטורף, גם להתפתח, גם לוותר על דקות משחק, גם לא להיות הכוכב. הוא מוותר הרבה ויתורים באגו, דרך אגב, קצת כמו יוסי באלף אלפי הבדלות, לעבור ממלך הביצה לאחד שרודף אחרי המימוש פוטנציאל ולהיות לבד רוב הזמן. אז שקספי עושה 6 שנים ב-NBA,
8
שנים ב-NBA, הוא כבר מתאים לקצבים, הוא כבר מתאים למהירויות, הוא מודע למגבלות שלו, הוא מפתח כלים שיכולים לעזור לעצמו להיות בחוויה טופ עולמית.
הוא גם מתאים לזרם, אתה יודע, הוא בדיוק בסוג הנכון שמחפשים עכשיו.
2-8, חזק.
כן, קולה שלשות, 40%. ואתה יודע, כמו שקרה הרבה פעמים מול מקבי, הקבוצה של הקחאוטו, זו הקבוצה שהביא לבר... מה זה הביא לבר? שהם הפסידו את המשחק הזה. אבל התצוגה הכי טובה של קספי ב-NBA הייתה נגד הקבוצה הזו.
הצגה, העליתי את זה לפני כמה חודשים, נזכרתי בזה בדיוק כשהוא חתם. אתה זוכר את הראש בראש עם קרי?
כן, הרבע השני הזה.
הזכרתי את זה ב...
כן, אתה יודע, שאתה עושה דבר כזה, אנשים זוכרים אותך, בסופו של דבר, אתה גם צריך להביא את
התואטה. יש לזה איזה מיליון צפיות ביוטיוב, באמת, אנשים כאילו, אתה יודע, רואים... כי זה היה 59 נקודות ב-15 שלשות, זה כאילו היה משהו מפגר.
עכשיו, תחשוב איזה כיף זה, אתה מסתכל על גולדן סטייט, אתה אומר, אני מחפש מישהו קשוח, לוחם, לא מפחד מאף אחד, קבוצתי מאוד, אגו נמוך, חזק בחדר הלבשה, ו-great working ethics, עובד כמו מופרע.
כן.
קספי מנצח בספרינטים בקבוצות שלו, הוא, המוסר העבודה שלו מאוד מאוד בולט. אז אתה מגיע ללהקה בריאה כזאת, אתה אומר, it's a great guy. זה לא אחד שמחפש חוזה תקרה, הוא מחפש לקחת אליפות, הוא מחפש לחפות.
גם מעניין לראות את הסנטימנט עליו, הוא עבר מי, אתה יודע, הוא היה שחקן כזה של מי צריך אותו בכלל, קצת, ופתאום שהם לקחו אותו, איזה גניבה, כל הכבוד להם שהם ידעו לשים את זה.
בארצות הברית.
כן, לא, ברור.
פה בישראל.
את מי זה מעניין עם האנשים מאומרים פה?
תחשוב על התפקיד שלו בלהקה. כשאתה בא לקבוצה חלשה, הוא רוצה להיות שחקן חמישייה.
כן.
הוא אומר, אני 8 שנים ב-NBA, אני רוצה להיות שחקן חמישייה, לא מתאים. אבל לשחקן 9-10 מתאים מאוד.
אנשים גם אומרים, אתה יודע, הוא לא ישחק בכלל. חבר'ה, גמר המערב, שיחקו שם כל מיני חבר'ה שהם רוקיז בגולדן סטייט, ועכשיו הם הביאו את...
פטריק מקאו.
כן, אתה יודע, הם הביאו שחקנים, והם העלו שחקנים שהם לכל עניין ודבר, שחקנים שלא ישחקו בקבוצות אחרות, והם נותנים להם את הדקות, כי הם יודעים להוציא את המקסימום משחקנים. ג'וויל מגיע שהיה כישלון במקומות אחרים, וזה לא רק הוא. זה כמו מרי, מורי, איך הוא נקרא, עם הרסטות, ברח לי השם.
איזה? איפה? על מה?
בגולדן סטייט, שחקן עם דרדלוקס כאלה, אני אפשר למצוא את השם. טוב, תמשיכו את השיחה ואני...
דרדלוקס?
אתה תצוד אותו.
שנייה, תמשיכו.
אנחנו נגיע לזה. תראה, אבל אני חושב...
דרדלוקס זה רסטות כאילו.
אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קספי, אתה אומר, איזה תקווה יש לנו הספורטאים הישראלים? אם אנחנו מסתכלים עליו בתור הכוכב ובתור המוביל, וכמו אנחנו רוצים להיות, אנחנו אומרים, תראה איזה דרך הבן אדם מוכן לעשות בשביל לממש את החלום שלו. ועוד בסוף, גם מקבל קריירה ב-NBA, גם מקבל את הפנסיות ואת הכבוד ואת כל מה שצריך, אבל גם אפשרות ללכת לתואר ויותר מזה, לשחק עם השחקנים הכי גדולים בעולם.
אוקיי, אם אנחנו מבשלים את קספי ומוציאים ממנו את התמצית, מה התמצית הקספאית? ואיך אנחנו מזריקים את זה בשער הספורטאים הישראלים?
זה כל...
אהבת את הדימויים?
אני אוהב את הדימויים.
אוקיי.
אני אוהב את הדימויים.
למרות שאנחנו מבשלים בן אדם. אני פשוט קראתי הבוסם, לא מזמן.
קספי, או בכלל, כל הספורטאי מצטיין, בסופו של דבר הוא אדם פשוט. הוא בא שואל, רבותיי, מה עושים הכי טובים? איך עושים את זה? כמה עושים את זה? ואז עושים 2-5-10% יותר. דופקים את המערכת. זה הכל. קספי בגיל צעיר היה ספורטאי. חרוץ מאוד, שעובד חזק מאוד. והוא קיבל גם הרבה בוז. נגיד הוא היה בקבוצות חזקות, כמו מכבי או אחרות, והוא התאמן פי 2. אז אחד, מה זה אומר על המקומיים? ו2, למה אתה מתאמן פי 2? כי הוא הלך למחנה קיץ ב-NBA, אהבו אותו. אמרו לו, בוא תשפר 1, 2, 3, 4, 5. הוא הלך הביתה עם תוכניות, עשה את זה ברצינות, בא עוד שם, הוא הבין את המדרגות שהוא חייב לעבור, אבל הן אפשריות. הוא הבין גם שזה אפשרי וגם שזה ייקח זמן.
אגב, הערת צד שאולי, אם אני עכשיו קורא ספר על ההיסטוריה הטקטית בפרימייר ליג, ספר של מייקל קוקס, okay. מאוד, מאוד מומלץ, גם עשיתי איתו רעיון, אז אני אפרסם את זה בקרוב, אבל בכל מקרה, הם מדברים שם על קנטונה, okay. שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, והיו את כל החבר'ה הצעירים, גרי נביל, פיל נביל, דיוויד בקאם,
כל הילדים של פרגסון.
כן, ופול סקולס, ואלכס פרגסון אמר תמיד, אריק קנטונה שכנע אותם שיתאמנו אחרי האימונים. הוא אמר להם, בואו איתי ואני אאמן אתכם אחרי האימונים, ובעצם מה שאריק קנטונה עשה זה סייע להם להתאמן, ללמוד איך להתאמן. ופיל נביל אמר, זה נכון אבל חלקית, כי אנחנו רצינו להתאמן. דיוויד בקאם היה משוגע, הוא היה בועט כל הזמן זה, היה בועט מיליון ביתות חופשיות בשביל להגיע להרמה שהוא הגיע אליה, וגרי נביל להתאמן בטירוף. מה שאריק קנטונה עשה, זה בעצם הפך את זה למקובל, כאילו זה הפך את זה לפופולרי להתאמן.
זה המעבר בין שחקן לספורטאי.
לא, אבל היה, אתה יודע, הייתה תרבות באנגליה במשך הרבה מאוד שנים של מה אתה, יאללה, עשינו את זה.
בכל העולם, באים לאימון, אתה אומר בוא נסיים את החלק הראשון, בוא נתחיל לשחק.
כן.
והצרפתים כבר 20 שנה עובדים באקדמיות.
יותר מ-20 שנה.
כן, אבל האקדמיות שם הם קודם כל תרבות ספורט. הם מעבירים את האחריות לספורטאי, לצד הפיזי, הטכני, הטקטי, אורח חיים, תזונה, משמעת. אז הם יוצאים משם, בבית חרושת, כולם ספורטאים מעולים ומחויבים כדורגל. ושמגיעים לתרבויות אחרות, גם תדבר עם טל בן חיים על החוויה בצ'לסי. היו שם איזה 7 צרפתים. מה לודה, מה כללה, חבר'ה כאלה. הוא אומר, היו נגמר האימונים, האנגלים, הוא מתאמנים חזק, הולכים לשחק סנוקר. הצרפתים בחדר כושר. כולם עם תוכניות מהאקדמיות, עם, אתה יודע, הם שומרים על, הם מבינים את החיבור בכלל בין שימור הגוף, בין הרצון להתפתח. מה של הכדורגלן או הכדורסלן הרגיל, זה לא מעניין אותו.
מה, לברון ג'יימס העלה סרטון שלו יום אחרי ההפסד שהבן אדם קורא את עצמו בחדר כושר. זה פסיכי. אנשים, אתה יודע, היית מצפה שעכשיו חודש שוכב במיטה לא זז.
גם דריימון גרין.
כן.
הם סיימו את המשחקים האלה,
שהם
לא עומדים על הרגליים.
אומרים, זה פוזה.
אתה יודע, לברון לא עמד על הרגליים.
הוא וקיירי.
כן, כי הקונספט של כוכב אומר, אתם צחקו כל ערב 45 דקות.
מה זה שחקות? הוא קרא את עצמו, הגנה, התקפה.
ומצד שני, תקבלו חיות כמוכם שמשחקות רק 20 דקות. אז אם תפסידו במלחמת ההתשה.
כן, תמיד כל רבע רביעי מסיים, אתה יודע, עם הלשון בחוץ, ואיכשהו חדר כושר יומיים אחרי, מביא אימון, תשמע, לא סתם הוא איפה שהוא נמצא.
נבר שהוא נכון, ואחרי זה אתה מסתכל על כספי, אתה אומר, התכונות של האלוף עולם לברון ג'יימס.
בסדר, יש גם הבדל גנטי, מה לעשות?
לא, אבל אתה אומר, בהתנהלות, הוא הולך לחדר כוח אחרי זה, הוא מבין את זה, הוא עובד חזק, אבל כנראה גם כספי.
כמה מהם עושים אוברטריינינג? עם כל מה שדיברנו עכשיו, לא אמרנו פעם אחת המושג של אוברטריינינג, שהוא בטוח קיים.
כי יש אוברטריינינג, וכל המאמני כושר הגדולים בארצות הברית אומרים שבאמת אנחנו רואים שחיקה של ילדים שבעצם מתאמנים יותר מדי בענף אחד, ומגיעים שחוקים. ואז יש פציעות יותר, ואתה יודע...
תראו, אוברטריינינג זה מושג שמגיע מהספורט האולימפי, שאנשים דוחפים את עצמם לקצה. בענפי כדור זה משחקים. אתה יודע, עדיין ברוב המקומות בעולם נמצאים במתחם שעתיים ביום. טריאטלט בן 50 בישראל שעובד 10 שעות, מתאמן 3 שעות ביום. אז יש לו...
3 שעות ביום זה...
בקטנה, כן.
זה באקסטרים, מה זה בקטנה? 3 שעות ביום זה בטירוף.
אז היום ה-NBA כמעט לא מתאמנים במהלך העונה. כמעט לא, הם כל הזמן בטיסות ומגיעים ועושים חימומים וכאלה, ולכן הפיתוח האישי הופך להיות אישי. לכולם יש טריינרים. ולכולם כל הזמן עושים אדפטציות והתאמות למצבים שלהם, וכמעט אין שחקני NBA שמגיעים שחוקים. הפוך, 95% מהשחקני NBA מכוונים את שיא היכולות לתחילת הפלייאוף. העונה הרגילה היא כמעט בטלה ב-NBA. אתה רואה את ההבדלים באינטנסיביות, בקצבים, בחלוקת הדקות, בהשתתפות של הקהל. זאת אומרת, גם הם בסוף מכוונים לפיק של 30 משחקים, פלוס מינוס.
אז תגיד לי, חמק לי השאלה. זה לא קרה לי הרבה. אם אנחנו מסתכלים, לא, שנייה.
דסק על 3-4.
לא, אם אנחנו מסתכלים
שאלה כחולה או
דומה. על חלוקת ה... יש לי את השאלה. אם אנחנו מסתכלים על חלוקת האנרגיות וכו'. האם זה בכלל אפשרי לחלק את האנרגיות במשחקי הכדורגל האירופאים, שיש לך 40 עד 60 משחקים, ש... כל משחק, אתה מגיע, אתה חייב לתת עבודה. אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, אם אתה מסתכל על תום מלחמת והצ'מפיונשיפ, זה ליגה מופרט.
לגמרי.
אתה יודע, אתה יום, משחק יום שבת, שלישי, שבת, שלישי, רביעי, שבת, אתה יודע, כאילו, זה חולני.
נכון.
אנחנו בעצם מפספסים הרבה כדורגל בגלל זה. לא?
לא. לא. תראה, דבר שיש ניגוד אינטרסים. בסדר? המאמן בסוף, בכל מקום, כל מה שמעניין אותו זה לנצח עכשיו. זה מה שמעניין אותו. והמערכת, מה שמעניין אותה, זה שימור המוצרים, השחקנים שלנו. אז יש קרב, מה זה קשיר ולא קשיר, כי כולם מתחילים להיפצע ולהתעייף על הדרך. לכן יש בדיקות דם כל יום. כל יום. לפני שנה היה קמפיין פה בנבחרת, ושאלו מי ישחק. בדיוק נוצר תקופה שתומר נכנס, שיחק 4 משחקים, 5 גולים. אבל כל 3 ימים משחק. עשה בדיקות דם, הגיע מאמן, אמר לו, אתה לא משחק במשחק הבא. עכשיו, איך אתה יכול?
שם.
כן, אתה נותן 5 גולים ב4 משחקים, למה לא משחק? הוא אומר, יש פה, אנחנו חייבים להימנע מפציעה. אתה מחומצן מדי, אתה תפוס מדי, אנחנו מפחדים מפציעות. תנוח. הם תופסים את זה בזמן. אוקיי? כן. עם זה, יש אסטרטגיה קבוצתית שלמה על מתי באה נפילה. אסטרטגית ברצלונה נופלת בינואר. כי הם רוצים להתחיל חזק, להגיע לשלב ליגת אלופות, להוביל את הליגה. ואחרי זה צריך לצבור לקראת הישורת. שמינית, רבע, חצי גמר, גמר ליגת אלופות, גביה וליגה. אז מחלקים דקות. לליברפול השנה הייתה נפילה מטורפת. הם התחילו מדהים. גם אליפות אפריקה, 5 שחקנים הלכו, וגם השחקנים לא הצליחו להחזיק את העומסים. אז יש נפילות.
אוקיי, נגיד יורגן קלופ, יש פיזיותרפיסט הולנדי שכל הזמן נכנס, הוא נקרא ריימונד וריאן, שהוא לא איזה אידיוט, הוא בן אדם שעשה איזה משהו בחיים שלו, והוא אומר שקלופ גומר את השחקנים שלו. הוא גומר את השחקנים שלו, הוא לא יוכל להצליח בחיים לזכות בליגה האנגלית, בגלל שהשחקנים שלו יהיו עם הלשון בחוץ. אז מה, אתה יודע, מה זה אומר? ואנחנו באמת, אגב, אנחנו באמת רואים שליברפול היא מאוד לא יציבה, כי יש לך משחק שהיא נותנת רביעה, גגן פרסינג, אמרתי את זה.
עשיתי, ככה, תן.
גגן פרסינג, לא. גגן פרסינג, לא, זה נראה לי.
אפקט
לא משנה, לא משנה. גגן פרסינג בטירוף, ואז כאילו הם במשחק האחר, ביום רביעי, הם נופלים מהרגליים. כלומר, אתה יודע, יש פה בעיות.
בוא נדבר על פילוסופיות, בסדר? בסוף, מה ההבדלים? אתה אומר, יש פה עניין תרבותי, ואיך אנחנו אוהבים את הכדורגל שלנו. מגיעים מוריניו והאיטלקים וצ'לסי היום, שאומרים, זה בכלל קרב כמו אגרוף. אז מעיטים את הקצב, עושים דברים. מגיעים מאמנים שאומרים, אנחנו מייצגים רומנטיקה. בסדר? ונגר הוא רומנטיקה. אומר, ככה אני אוהב כדורגל. מגיעים ליברפול, הם אומרים, אנחנו תשוקה, הרפתקה, רומנטיקה. יש לזה את המחיר. אנחנו נקבל 5-0 וניתן 5-0.
כן.
זה מי שאנחנו. אתה יודע, טוטנהאם מוצרת בתור משהו, ברצלונה בתור משהו. אז זה קרב של פילוסופיות, ויש לזה פלוס ומינוס, ובסופו של דבר מרגישים, מחזיקים עם סגלים נורא רחבים, ורמת האימון היא מאוד גבוהה, והרמת ההתאוששות, והכלים הרפואיים, והעזרה היא מטורפת. אז אמר, בסוף ספורט הישג זה ללכת על הקצה. ושולחים על הקצה, אז פציעות ועומס טרנינג הוא חלק מהעניין. צריך להיות חכמים עם זה, צריך לנתח את זה. דווקא בהיבט הזה יש סיפור גדול על מסי שהם הגיעו למונדיאל, והצוות הרפואי אסר עליו לשחק 3 משחקים. כי הוא לא היה קשיר פיזיולוגית, כן, לפני 2 מונדיאלים.
זה היה במונדיאל? לא, בקופה.
הוא לא שחק בשני משחקים הראשונים, או 3 הראשונים.
זה לא היה בקופה אמריקה האחרון?
לא אחרון. זה היה, אני זוכר את זה.
אוקיי, אבל נגיד אם אנחנו באמת מסתכלים, אתה יודע, על איזושהי סטנדרניזציה גופנית ב-NBA ובליגות הגדולות באירופה. שוב, האינפורמציה שעוברת בספורט היא עוברת כל כך מהר. אם מישהו עושה משהו במשחק אחד, תוך שנייה מלמדים את זה, ראיתי את זה בסדרת גמר ב-NBA בשנה שעברה, גולדן סטייט הגיעו למשחק עם מעין אוזניות כאלה שמחדדות את העצבים. יש מעין אוזניות כזה, זה מעין סטארט-אפ. משחק אחרי ראיתי את לברון ג'יימס כבר עם האוזניות.
דורנט, אמרתי לך שלפני המשחק, חצי שעה לפני שבכלל מישהו עלה לזרוק בגמר המערב, הבן אדם עולה עם אוזניות וזורק במשך חצי שעה רצופה.
כן, אז האוזניות האלה,
מה זה ברור? הוא היחידי.
לא, מה פתאום?
הוא היחידי. לא, אני אומר באותו משחק.
אבל תחשוב ברעיון, שבדרום אמריקה הם באים למשחק באוטובוס, הם מנגנים ושרים.
לא, אני אומר עצם העובדה שהוא עושה זה בזמן שהוא זורק את הכדור.
כן, כן, הם משחררים אנדרופינים.
כן, לא יודע מה הוא שם שם באוזניים, אבל...
אתה אומר, אני צריך ביטחון עצמי. בשביל ביטחון עצמי, אני צריך שהאנדרופינים ישתחררו.
אני רואה פה פוטנציאל למוזיקה הישראלית.
טודו בום.
טודו בום אצל קספי, והוא מפיץ את הבשורה, מישהו צריך להתלבש על זה.
על... Don't knock it down. הטודו בום הזה יכול להציע.
אני לא נקד.
ברור, אני בעד. אני וסטטיק ובנאל, אני אוהב אותם.
צריך להריץ אותם לגולדן סטייט.
אתה יודע, השבוע עומרי אלטמן חתם חתם ביוון. ותוך 10 דקות...
אגב, הוא הולך לקבוצה גדולה שפושטת רגל. מעניין.
הקפטן היווני ועומרי אלטמן מחובקים ביחד שהוא משמיע לו איזה שיר של אייל גולן עם איזה זמר יווני.
וואלה.
דרך המוזיקה הם כבר חברים, הם כבר בתוך ה...
וואלה. תשמע, זה לא כזה רחוק, התרבות היוונית.
האמת היא, זה באמת...
לא הייתי אותו ליפן.
אתה יודע, זה מפתיע ש... אנחנו מתרחקים מה שרציתי לדבר, אבל זה מפתיע מאוד שכאילו אחרי יצחק שום לא היו עוד מאמנים ישראלים כאילו ביוון, אתה יודע
שהוא הצליח
שהצליח מאוד. אתה יודע, לא, אבל גם באמת מבחינת תרבותית, אתה יודע, יש פה איזה, יש דמיון מאוד.
היה את פיני.
היה את פיני, אבל אתה יודע, בסופו של דבר...
שגם הוא היה סבבה.
אגב, רן בן שמעון הולך לקפריסין, זה מתאים בול, אתה יודע, אנחנו בקפריסין...
שזה תמוע בעיניי.
זה לא תמוע.
אני לא אדבר, אבל זה תמוע.
זה לא תמוע.
זה לא תמוע?
לא תמוע, בגלל שאני אגיד לך, קפריסין, שונים שם את הנבחרת נורא, יש שם בעיות עם ההתאחדות לכדורגל. זה, אפרופו נקודות דמיון. לא משנה.
מי מאמן את הפועל ניקוסיה?
מה?
מי מאמן את ניקוסיה? שהולך להם כל כך טוב, לא קפריסאי?
אין לי מושג.
זה נראה לי מוזר שמדינה שברף התקדמות כזה.
לא, הפועל ניקוסיה היה להם עכשיו מאמן דני, שעכשיו הולך לאמן את לידס.
תראה, הם הלכו על קו מאוד טוב, והם הושפעו מהגרמנים, והביאו הרבה שחקנים.
קפריסין התקדמו.
כן, אבל עכשיו יש שם הרבה כספיות.
עכשיו זה פאנוס מרקוביץ' בקפריסין.
חוזרים לבסיס המוכר והידוע, אתה יודע.
לא, מריו בין. מריו בין, סליחה.
מריו בין.
טוב, בוא, אני מחזיר אתכם ל...
אם אנחנו מסתכלים, הוא הולנדי שאימן בפנרבחצ'ה, היה עוזר מאמן בפנרבחצ'ה עד העונה. אוקיי, הגענו למריו בין. מעניין אותי אם מריו בין התעורר היום בבוקר וחשב
מדברים עליי בישראל,
מדברים עליי בפודקאסט ישראלי. אבל גלובליזציה מזה, בעולם כזה של סטנדרניזציה גופנית אנושית, אוקיי, כלומר, אתה יודע, כולם עם אותו מיינדסט וכו'.
שאתה אומר, כולם אותו מיינדסט, אתה אומר, אין אף עצלן בגולדן סטייט.
כן, משהו כזה.
כולם עשירי תודה, כולם ארד וורקרס.
בסופו של דבר, כן, כולם באותו מיינדסט, בסופו של דבר, כולם באותו מיינדסט, ויש להם את אותו סט אוף סקילס, את אותו רמת קישור. בסופו של דבר, אם אני מסתכל, אתה יודע, אם אני מחפש את ההבדל, אז אני כן צריך את מישהו שהוא כחול בנשמה שלו, כן, מבחינת פעולות כחולות, שהוא בעצם יעשה את ההבדל כשצריך לעשות את ההבדל. נגיד, בגולדן סטייט, אני יודע, הוא פייטר והוא באותו מיינדסט וזה, אבל סטף קרי הוא השונה. הוא 1.90 מטר וקצת, הוא לא הזה שאתה יודע, הוא הזה שמניע את הכדור בתנועת מעבר, בהתקפת מעבר, לא זה שמסיים בדרך כלל, הוא זה שעושה סלים בלי שיתנו לו אסיסט, כי הוא עושה את זה בעצמו. בריאל מדריד,
בריאל מדריד,
נכון, אבל דורנט הוא יותר
הוא הגו טו גאי גם בנבחרת ארצות הברית.
נכון,
הוא הגו טו גאי, וסטף קרי צריך לוותר על האגו שלו בעניין של הגו טו גאי.
לא, אבל בסדר, יש הבדל בין הגו טו גאי לזה שעושה את ההבדל במובן הזה של אני פתאום משחק שונה, אני פתאום עושה זה. אתה יודע, בברצלונה זה מסי מן הסתם, אבל גם בריאל מדריד, אתה יודע, יש לך איסקו כזה שהוא פתאום, אתה יודע, פתאום קצת יורד ואז נותן לך איזה מהלך כזה שמעיף, או אסנסיו, ואתה רואה
שחקנים שמשחררים את הפקק.
כן, אלכסיס סנצ'ס בארסנל, ואתה יודע, תמיד יש את האלה שאתה יודע, פתאום הם עושים משהו אחר. השאלה, האם הם לא יותר אמנים כאלה במוח שלהם? הם לא צריכים להיות אמנים, חבר'ה, אתה יודע, שיושבים, משכים את זה שלהם, ואז נותנים את הקיצה.
תראה, המחנה המשותף של כל השחקנים של גולדן סטייט, שאין עליו עוררין, שכולם קודם כל ספורטאים מעולים. כולם אתלטים טובים, כולם משתפרים, כולם נלחמים, כולם רוצים את טובת הלהקה, קודם כל. ואז בטבע הם מתחלקים לשניים. כן, קרי, תומפסון, דורנט, לכחול, וגווין, איגואדלה, בוגט לפני זה וזה, לאדום. אתה אומר, אני הכיף שלי עם האתלטיות לשבש את לברון. אנחנו מפרקים אותו, שנינו.
זה מצחיק, שאתה אומר את זה חוץ מהעבודה שהוא גם קולע שלשות ומוסר והכל. זה מעבר לעבודה שהוא גם כחול מאוד בעצמו.
הוא אומר, אבל מה הכי כיף לי?
כן, זה אולי.
אז דורנט הכי כיף לו לקלוע, קרי הכי כיף לו לקלוע, וגרין הכי כיף לו לראות את לברון בוחר.
אגב, אפרופו, בפודקאסט שהוא עשה דורנט עם ביל סימונס אחרי הגמר, הוא אמר, לא רציתי שזה ייגמר, כי היה לי כזה טאץ' באצבע.
הוא אמר שהיה נראה למוזר שעד שהוא מתחיל לקלוע טוב, המשחק נגמר.
אז
ביל אמר לו, אולי תלך ל-YMCA ותמצא כמה לבנבנים ותנצח אותם 50-0, טורצ'דם. אז הוא אמר, אני אעשה את זה. זה פשוט, אתה יודע, זה לא יאמן שאנשים בסוף עונה כזאת רק רוצים להמשיך לשחק. הם במצב גופני מטורף.
מטורף, ואדרנלין
מופרע. איפה זה ואיפה דרק רוז וכל החבר'ה שפשוט נשברו.
אנחנו הרי חושבים כל הזמן על השבירה בסוף העונה. כן. כי שבן אדם כמו לברון מגיע לסדרה של 25 משחקים בפלי אוף, שהכל 44 דקות, כל מהלך מרביצים לך, מחליפים עליך שמירה, גומרים אותך, אתה יוצא שחוק. כן? אבל סן אנטוניו כבר אמרו מזמן, למה? בוא נעבוד באינטנסיביות הרבה יותר גבוהה, פחות דקות, יותר שחקנים, נגמור את הכוכבים בצד השני, וכמה שזה יגיע לקראת הסוף, הם ימותו.
עד שאתה מאבד, הכוכב שלך על איזה נקע.
כן, אבל אין לך כוכב. אין לך כוכב, יש חתים.
יש להם כוכב. הם היום יש להם כוכב
על. בסן אנטוניו עכשיו יש להם את הכוכבים.
הם יותר תלויים, אתה יודע, בכוכב שלהם מאשר אולי אפילו קליבלנד.
אי פעם.
עזוב, הם לגמרי, ראית.
הקונספט של סן אנטוניו אומר, אנחנו נזכה באליפות שלא תהיה אף אחת חזקה באמת. אנחנו אחת כל 4 שנים.
ככה זה נראה, לאחרונה, ב-20 השנה האחרונות.
הם מאוד יציבים. אתה בפרויד של סן אנטוניו מתחבר ערכית לרעיון. אתה מבין? אתה אומר, יש פה קונספט, הם תמיד טובים מאוד, לפעמים יותר.
אוקיי, ופה שאלה, אתה יודע, פה שאלה באמת, עכשיו, ה-NBA מתחלק ככה. יש את הקבוצות שאומרות, אנחנו לא יכולים לנצח את גולדן סטייט, זה מיותר לנסות.
אין למה.
אנחנו נעשה את הטנקינג שלנו, ונבנה את עצמנו.
דרפטינג חזר.
נעשה, כן, נבנה אותנו.
בוא נדבר על זה שנייה. אני לא מבין את הקטע הזה.
שנייה.
אתה לא
מוכב לו עדים
שלך.
נכון, אבל זה NBA, זה קצת שונה.
אבל תראה שלא. תראה, דריל מורי הגיע לדבר את ביל סימנס, ואומר, אצלנו לא יהיה עונה, עם פחות מ-41 ניצחונות.
כי יש עדיין תרבות של מועדון ותרבות של אזור. יש את הקבוצות האלה, כמו יוסטון רוקטס, שאומרות, אוקיי, all in, יאללה, קריס פול.
כל שנה, כל שנה.
כן, וזה. ויש, תראה, למשל, לייקרס, כן, זה הכי מועדון גדול שאמור להילחם, והוא אומר, לא, אנחנו נחכה ל-2018, כי אז אולי אנחנו נקבל את לברון, ואנחנו נביא את לברון וזה, בונים, אנחנו אומרים, אנחנו מוותרים על זה, אנחנו עושים. ויש את הקבוצות שהם באמצע, שהרי ידוע שהם לא נצחו את הזה, אבל אוקיי, אנחנו...
אטלנטה.
לא, אטלנטה גם כן עושה טנקינג. אוקלאומה.
טורונטו.
טורונטו. הם אומרים, טוב, אנחנו מה שיש לנו, אנחנו ממשיכים עם סן אנטוניו הם כאלה, בסופו של דבר. אנחנו ננסה את הזה. השאלה...
סן אנטוניו היו מביאים מקריס פול, אני חושב, הם היו מצליחים. הם ניסו.
אבל אנחנו...
אני לא
חושב. בקצה של החלפת דורות.
לא, אז זהו.
אתה יודע, ויש פה את העניין של הרפרש.
אז השאלה, כמה זה... תראה, בסופו של דבר, זה עניין של תרבות. ואם אתה מלמד את השחקנים שלך להפסיד בכוונה או לא בכוונה, אתה יודע, או לא, אתה לא מתאבד על הניצחון, זה מן הסתם ישפיע עליך בעתיד. כלומר, אתה לא תוכל, אין סוויץ', אתה לא תוכל זה. אם אתה רגיל להפסיד, זה ההתנהגות שלך. אז השאלה היא פה, כמה בעצם, כשאנחנו מסתכלים על גולדן סטייט, כמה בעצם באמת אנחנו רואים תחרות אמיתית על ה-NBA? או שהאם ה-NBA אומר, טוב, נוותר לזה, כאילו... ניתן להם לשלוט 3-4 שנים.
ככה, אתה יודע, ככה זה מרגיש, כי פתאום הם גם זכו כבר לפני זה באליפות, אבל לא הצליחו back to back.
כן.
זה לא הצליח להתאפס למשהו. הם הולכים ראש בראש, אתה יודע, כמו מתגרפים עם קליבלנד עכשיו, ופתאום עכשיו
הנה,
אבל יש את הרגשה עכשיו שגולדן סטייט יכולה לעשות את הטריפל הזה של שיקגו, של הלייקרס. בטח, כן. לחשוב על איזה דאבל, על חיבור. אז אני חושב שאיפשהו הם סבלו מספיק וגיבשו זהות ממרק ג'קסון שעושים run and gun עד לקשיחות שיש היום.
כן, לפעמים הם ברע, אתה יודע, דיברנו מקודם על סן אנטוניו. סן אנטוניו השיג את טים דנקן בגלל טנקינג. וגולדן סטייט, היה להם פשוט בחירות שהם עשו בחירות חכמות, הם לא עשו בחירות של 1-2, אבל היה להם את השנים שהם ניצחו במזל את דאלאס שהם מקום שמיני למקום ראשון. ב-NBA, ה-NBA בנוי ככה שאתה לא יכול להיות ברצלון, אתה לא יכול להיות תמיד טוב.
לא, אבל אתה יכול רן של 6-8 שנים עד שנשחק הדור.
אבל הנה למשל סן אנטוניו, 20 שנה זה ברן, אבל הם ברן מרתוני, הם לא ברן של ספרינטים.
לגמרי.
הם עפו כמה פעמים סיבוב ראשון, ממפיס, הם עפו סיבוב שני.
נכון, אבל הם אומרים אנחנו גרים אחד ליד השני, פופוביץ' גר פה, ההוא גר פה, אנחנו עושים על האש ביחד, הכסף משתנה, שאתה הכוכב אתה מקבל הכי הרבה, שאתה שחקן משלים, אתה מקבל פחות. אז ג'ינובלי אין לו בעיה, בשנים שהוא כוכב כוכב, ובשנים שהוא משלים, הוא משלים.
מדי עשו קריירות של 100 מיליון דולר, הכל מגניב, הכל סבבה.
בכלל בתרבותי שם, אתה יודע, בשיחה שם, החשיבות של להיות מנטורינג לדור הצעיר, על הפנדמנטלס של האימון ועל הגישה שם.
יש הרבה פחות מאשר מה שאנחנו רואים בכדורגל האירופאי, שאתה יודע, שאתה שומע על שחקן שאומר, אני חייב להיות זה שמקבל את השכר הכי גבוה וכאלה. לברון ניסה לעשות את זה, נראה לי כמה פעמים, ונראה שזה, שבאמת התנועה, כמו שאמרת לפני כן, התנועה היא עכשיו ניצחון לפני הכל.
אגב, לברון אמר, לברון הוא מאוד כועס על כל העניין, הקונספט הזה של תקרת שכר. הוא אומר, למה שהבעלים ירוויחו עליית ערך של הקבוצה שלהם, ואנחנו לא נבריח מזה. ובמובן הזה, יש לו המון צדק.
20 שנה מהיום, כשהוא בעלים של קבוצה.
לא, יש הרבה צדק בזה. הוא אומר, למה שמישהו יצטרך לוותר, למה שדורנט יצטרך לוותר על 10 מיליון דולר?
הם 50-50. הם 50-50 בהכנסות. הכל התקרת שכר מבוססת על זה שהם 50-50.
אז הוא אומר, למה? הוא אומר, אני לא רוצה תקרת שכר, אני רוצה שיתנו למישהו את מה שהוא שווה. הוא אומר, סטף קרי שווה 400 מיליון דולר, בגלל שכשקנו אותו, כשקנו את גולדן סטייט, הקבוצה הייתה 450, ובזכות סטף קרי, היא עכשיו שווה 2 מיליארד.
כן.
2 מיליארד.
אבל זה לא רק, כשאתה מגיע,
מן הסתם, אבל זה הראייה של לברון.
אין בעיה, והוא מקבל עכשיו, סטף מקבל חוזה של 200 מיליון, וזה חלק, זה 10% מעליית שווי, זה לא מעט. די, עם כל הכבוד, שאתה מסתכל על המספרים, הארגון הזה הוא הרבה מעבר לרק שחקנים טובים.
בוא נדבר רגע על רעיון ארגוני. גולדן סטייט, עובדים בשיטת המשפחה ויש חוקיות.
בסן אנטוניו, בשיטת הסן אנטוניו.
כן,
אוקיי.
קליבלנד, זה לא משנה כמה כסף אתה מקבל, המאמן הוא המאמן. לא משנה מי אתה, כולם מקשיבים לפופוביץ', כי זה החוקים של המקום. לברון הוא קליבלנד, הוא קובע הכל. זה סידן האגו שנותנים לבן אדם, לשחקן, לנהל הכל. אז מה הוא אומר?
בהרבה מובנים כמו קובי בריינט בלוס אנג'לס, שהיה לו כבר חוזה נוראי ביחס לגיל שלו וזה.
מה שזה אומר זה שהוא מגייס את השחקנים. ג'י.אר. סמית חבר שלו, אח שלו.
כן, אגב, עכשיו...
אנטי בתפוקות, אנטי, מרסק אותו בתפוקות, אבל נשחק 36 דקות כי אי אפשר להתווכח עם לברון.
אגב...
זה בן סיסטם.
כן. אגב, עכשיו הוא כבר לא מגייס את השחקנים, ובגלל זה אומרים שהוא הולך לעזוב את קליבלנד.
אבל גם הוא צריך להתיישר איפשהו. בסוף אתה שחקן כדורסל, לברון.
והוא כבר לא ילד.
לא.
הוא מכין... הוא יכול לשחק עוד 10 שנים לפי איך שהוא נראה.
לא יודע אם 10 שנים, אבל 4-5 שנים, ואם זה 4-5 שנים, תחשוב שהוא צריך עכשיו נגיד להביא את קרמל, או מישהו כזה שהוא מחשיב בטח כחבר, אני מניח לפי הבננה, הפיקצ'ר והכל, הוא צריך להגיד לו, כן, אבל הוא צריך להגיד לו, בוא, אני ואתה עכשיו רצים מספר שנים ביחד, אני מניח שעכשיו הוא לא יכול להגיד את זה על קליבלנד.
נכון, אבל...
אז איזה מין מילה הזאת להביא שחקנים?
אבל נכון, כי הדיבור עכשיו הוא לוס אנג'לס, ושיש שם איזושהי...
פול ג'ורג' ו...
פול ג'ורג' ודוויין וייד, ואתה יודע,
דוויין וייד
יגיע במינימום.
וזה נשמע כמו הגלקטיקוס בימים הכי גרועים שלה, מהצד.
אז קריס פול יבוא לאותו אולם רק בימים שהוא צהוב במקום אדום.
קריס פול היה אמור להיות בלייקרס, אני מזכיר לכולם, הליגה פשוט עשרה על זה.
אחת מהקבוצות שלפי דעתי, וזה אתגר מאוד ניהולי מדהים, ואני מעריך מאוד את דני אינג' על זה, קבוצה שבונה את עצמה גם להיות תחרותית ב-2018, אבל גם להיות תחרותית ב-2025, זה בוסטון סלטיקס. והם הביאו את גורדון הייוורד השבוע. אני רוצה לדבר קצת על גורדון הייוורד. יש לי נתון שאולי מלמד עד כמה הוא סופרסטאר שלא שמים לב אליו. Okay. שלא שמו לב אליו, אגב, בגלל שהוא תקוע ביוטה. הוא היה תקוע ביוטה. זה, אגב, אנחנו בתוך...
תקוע ביוטה. שנים ספורות הוא היה שם. זה לא...
שנים.
מה?
7 שנים.
זה... 7?
כן.
כן. הרגיש פחות.
לא.
היה מסתד קורקט.
לא. תראה, גורדון הייוורד הוא היה... כל הבסקטבול ג'אנקיז... כל הזמן הסתכלו עליו ואמרו, וואי, איזה שחקן חכם, ואיזה זה, ואתה יודע, כל הזמן הסתכלו עליו, והשנה הוא התפוצץ. כי פתאום התחילו לדבר עליו מה שנקרא בנשיונל טיווי, ואתה יודע, הוא לא היה רק בתוך הבאסקטבול
פלוס טוויטר. הוא לבן. בוא לא נסתיר את העובדה הזאת.
עזוב לבן, עזוב, אני לא חושב שבכלל מישהו מתייחס לזה.
שחקן לבן טוב מקבל יותר פרס, לא?
אבל הוא לא קיבל פרס, עזוב, זה לא נכון, הוא לא קיבל פרס.
בחר להיות במורמנלנד.
כן, למרות שהוא לא מורמוני. אבל הוא עובר, אגב, הוא עובר, דני איינג' הוא מורמוני, אז הוא עובר למורמנלנד אחר. אבל, אוקיי, ב-5.38 נתנו את הנתון הבא. הוא קולע 69% עדרים, כאילו בסל, בחדירות, מה שנקרא, ויותר מזה, הוא קלה יותר end ones, כלומר הוא קלה יותר בעבירות מאשר שעשו עליו בלוקים. להכניס את זה לקונטקסט, מבחינת השחקנים שקלו יותר end ones מאשר עשו עליהם בלוקים, יש שלושה: קווין דורנט, קוואי לנורד ולברון ג'יימס. שזה רק מראה לכם,
הוא אבדר, ברור שהוא אבדר.
אז זהו, הוא אבדר. ועכשיו הוא מגיע לבוסטון. בוסטון קבוצה, אפרופו, תראה, יש להם את ג'יילן בראון, את ג'ייסון טאטום, את גורדון היורוד, שזה בערך אותו שחקן.
מתי שתגיד את איזיה תומאס? השחקן החמישי הכי טוב בליגה?
לא, ברור, אבל שהם בעצם שלושה שחקנים שהם אותו שחקן, סוג של, אוקיי?
לסמול בול.
סמול בול, הם לא נמוכים.
הם פוינט פורורדים כאלה.
הם פוינט פורורדים. ויש פה קפיצה אמיתית של בוסטון. עכשיו, האם בוסטון יכולה לנצח את קליבלנד עכשיו עם גורדון היורוד?
אם הם לא עושים את זה, זה כישלון. הם הביאו אותו בשביל לנצח את קליבלנד.
אוקיי, יש שקט.
נו מה, זה המטרה, לא?
אתה יודע, כאילו אתה מדבר בשורה התחתונה, אז אתה יודע, הם בונים סיסטם, והם בונים אותו בריא, והם נותנים אופק לדבר הזה שהולך ומתחזק משנה לשנה.
אגב, הם מתחזקים משנה לשנה, עם ברד סטיבנס, הם התחילו עם 25 ניצחונות בעונה, ועכשיו הם עם 53 ניצחונות וגמר
פלייאוף. You gotta walk the walk, אם אתה באמת רוצה להיות קונטנדר, ולהיות קונטנדר זה 5, 6, 7 שנים. זה להגיע לחצי גמר הזה, ולנצח פעם אחת, ולהפסיד אותו.
בסוף נגלה שמילווקי לוקחת את המזרח איכשהו, עם הקצב התקדמות של החבר'ה שם.
הם צריכים קודם כל להוכיח את עצמם בפלייאוף, הם שיחקו עונה, סדרה אחת בפלייאוף, הפסידו לטורונטו די...
כן, אבל אתה יודע, זה שאתה בונה פרוגרם, שהוא לא תמיד בפלייאוף, שהוא לא רגיל לזה, אז זה הכל קפיצות. אתה צריך להגיע למינימום ניצחונות הזה, לחוות פלייאוף, ואז להתכונן מנטלית לעונה חדשה לגמרי. תחשוב, רק נצח סדרה אחת, עזוב אותך מזה, רק לבוא לסדרה אחת. וזה ongoing process שאני מרגיש שבוסטון ממש שם להיות הילד הסאסי, החצוף. אתה יודע, הם לא המועדפים הברורים, וגם אתה יכול להסתכל על טורונטו, שאתה אומר, מעניין לראות עוד צעד אחד, מה יקרה פה, עוד צעד אחד, לא הרבה.
טורונטו לא מרגישה קצת כמו קבוצה שכאילו פספסה את ההזדמנות שלה?
לא חושב, למה?
כי אתה רואה את קייל לורי, שהם עכשיו החתימו אותו על חוזה גדול, הוא בן 31, אתה יודע, סרג'י בקה, אני חושב, יש לי קצת תחושה, שזה קצת, מה שנקרא, הם היו טיפה יותר מדי על העץ, הפרי בשל פלוס, כן, דבש, לפי דעתי, לא? רם?
כן.
תודה.
לא, אבל זה, שמע, אני לא, יש את המועדונים האלה, הכי קל להגיד, תפרקו את החבילה, תשיגו, יש להם מחויבות, תראה את הקהל שיש להם, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה שלא הכל זה רק למען השורה התחתונה, שזה אליפות או הגמר, אתה יודע, אתה רואה אפילו קבוצות באירופה, בדיוק דיברנו על זה, קבוצות באנגליה, שלפעמים אתה גם עושה את זה למען הקהילה שלך, אתה רואה למשל, כמו שאמרת בטורונטו, שיש משחקי פלייאוף, העיר עצמה משותקת, כולם רואים את זה, שאתה שורף את המועדון בשביל עוד 4 שנים לקבל כוכב, שעכשיו הוא בן 14 או משהו כזה, יש משהו בזה של להקריב לגמרי את העובדה שאנשים פשוטים רוצים גם לבוא לראות משחק טוב.
אוקיי, אבל מצד שני, אנחנו כן רואים למשל את פילדלפיה שהסריכה את זה, והיום יש התלהבות פסיכית מפילדלפיה.
פילדלפיה, אם הכל מתחבר, יכולה להיות מקום 4-5 השנה במזרח. ג'יי ג'יי רדיק זה תוספת מעולה, מעולה, הוא מגיע בדיוק, אתה יודע, לפני שהנפילה ביכולת שלו מגיעה, זה נראה כאילו עונת C, עונה שעברה בקליפרס, מגיע, השאלה, הם יישארו בריאים. אז בטורונטו הם עשו את הבחירה הזאת של להשאיר את לאורי, להשאיר את טיבאקה, איבדו את מי הם איבדו?
לא איבדו מישהו משמעותי, כאילו.
הכל בסדר, אבל הם לא עשו שום קפיצה קדימה. זאת אומרת שהם אמורים שוב להגיע לאותו מקום של יהיה כיף לאוהדים, וכנראה שיהיה אופו סיבוב שני.
כן, אבל הם קנדים, והם באים מתרבות של אוקי.
או כי ולחימה, אתה יודע, MMA זה אחד ענפי הספורט הכי פופולריים שם.
התרבות ספורט שלהם היא כזאת, והם מרגישים גם appreciation, אתה יודע, לארח NBA.
נכון, זה המועדון היחידי.
כן, אתה מארח NBA.
מה יש להם? אין פוטבול בליגה הראשונה.
לא.
NHL, יש הרבה פחות מאשר פעם.
NHL ירד.
ירד.
נכון.
בייסבול אין.
לא, יש, ברור שיש. לא. יש את טורונטו בלו ג'ייז וכאלה.
אוקיי, אבל זה לא...
זה לא התרבות.
זה לא הכמות. נכון, בלו ג'ייז, נכון, אתה צודק, 100%.
לא שבכל מקום משחקים בייסבול. הם משחקו דברים אחרים. אתה יודע, סטיב נשע מדבר על זה פעם.
סטיב נשע היה כדורגלן בילדותו.
כן, אבל משפחת אוקי.
לא, נש לא אוקי.
היה סיפור שהוא דיבר על האוקי והוא אומר, אני לא יכול להתבחין על המכות שאני מקבל בכדורסל, כי החבר'ה אומרים לי, תגיד, אתה רוצה להרגיש מה זה מכה? תביא את המקל רגע, תקבל את זה, תבין.
בגלל זה, אתה יודע, יש בדיחה שאומרים, בגלל זה שחורים לא משחקים הוקי, הם לא רוצים להסתובב עם לבנים עם מסכות ומקלות, הם לא רוצים להסתובב איתם. עם הבדיחה הגזענית הזאת, אני חושב ש... טוב, הייתה לנו שיחה אינטנסיבית, לא? יש לך איזה משהו עוד...
כן, התחלנו בקדימה, קדימה, קדימה, קצת נרגענו באמצע, אבל...
דן, יש לך... בוא ניתן את המסר שלך לאומה, רגע לפני שאנחנו מסיימים. נבחרת ישראל בכדורגל, אתה שומע אותי, קבוצה בלי פייטינג ספירי, בלי רוח.
זה לא קבוצה, זה אנחנו, זה אתה ואני. אנחנו נבחרת ישראל. כמו שנראית הנבחרת, ככה נראה עם. אתה רוצה לדעת מה המצב בצרפת? תראה את הנבחרת.
אוקיי.
אתה רוצה לדעת מה קורה באורוגוואי, מה המצב רוח, איזה טמפו יש? תראה את הנבחרת. אני אומר לך עכשיו שהמצב...
תיאוריה מעניינת מאוד.
כן.
המצב בצ'ילה הוא לוחמני ופייטרי והכל. עכשיו אנחנו יכולים ללכלך למי שרוצה, אף אחד לא יכול לבוא אליהם הביתה. רעיונית.
כן.
אנחנו, בלי זהות. זה לא הנבחרת.
אנחנו הישראלים.
אנחנו לא גיבשנו עוד תרבות מה אנחנו אוהבים לראות. מי אנחנו? מי אנחנו רוצים לראות? אין לנו סטנדרט, ומכאן אפשר לדבר, אתה יודע, על הכל.
נבחרת ישראל כמראה על ה...
מה אתה חושב שיתאים לישראלים לראות?
אני חושב שקודם כל צריך לכבד את היריב, ולהבין שאנחנו במידות שלנו, אנחנו במקום מאוד נמוך. ויש שאלה עקרונית, האם אנחנו בכלל משחקים בשביל לזכות באליפות העולם, או שאנחנו חולי כדורגל? אם הערכה שלנו היא פיור טלנט, אז ערן לוי חייב להיות הקפטן. אני לא צוחק. הוא נותן 16 גולים, 16 בישולים בליגלום. הוא גאון כדורגל, פס ארוך, פס קטר.
רגל שמאל חזקה.
כן. אבל אם אנחנו הולכים לפי...
וואי, חייבים להתחיל קמפיין. ערן לוי לקפטן הנבחר.
אם לפי כדורגלן הכי טוב, הוא הכי טוב בארץ.
אוקיי.
אולי בכל... אתה יודע, בעיטת עונשין עולמית, ראיית משחק עולמית, הכל. ואם אנחנו הולכים אבל לפי ההתנגדות, אתה אומר, מה הקושי מול אירופה? זה הקושי שהוא מציב לנו הוא בהיבט הפיזיולוגי קודם ובקצווי עבודה. ואם אנחנו קורסים, אנחנו מקבלים בראש. נשאלת השאלה, מה אנחנו מעדיפים? להיות קצת אולי יותר אפורים ומתאימים בסטנדרט ויכולים להתחרות? או שאנחנו מקווים שבאחד המשחקים ניתן הצגה של ארבע, וזה גם קורה לנו.
אוקיי, אני חושב...
ניצחנו, אתה יודע, בוסניה 3-0, ניצחנו את אלבניה בחוץ.
נכון, אבל אם אנחנו הולכים לכיוון של הספורטאים ולסגור את השיחה הזאת בנושא רעיוני, כספי או ליאור אליהו? קיאל או המקומי?
זה אין שאלה רטורית מזו, נכון?
אבל אתה אומר, רגע, אבל בוא נוכל...
כספי קולע יותר בממוצע ב-NBA מאשר ליאור אליהו בליגה הישראלית.
כספי שמוכן להיות כינור שני ושלישי ולהתמודד עם האגו מול יותר טובים בשביל להשתפר, או זה שחייב לגזור את הקופון, את מלכות הארץ פה, את הכבוד שלנו, את המכונית, את השוק.
אתה בעצם אומר זהבי או תומר חמד?
לא, אני לא נוקע נקודתית, אבל אם אנחנו מדברים על תפוקות, ויש לנו 15 שחקנים היום שמתמודדים עם התפוקות הגבוהות באירופה, דרג א', דרג ב', אוקיי? אז הם יכולים לעמוד מול וולש. הם מכירים את המגרשים, הם מכירים את הסטנדרט, הם מכירים את הפיזיות, והם יכולים לנצח עם רוח ישראלית. האם הרוח שלנו שאנחנו חייבים לנצח קרבות ולהילחם ולתת כתף ולהיות חבר טוב? אם זה המהות שלנו, אז בוחרים את השחקנים לפי זה.
אוקיי, רעיון טוב, אבל נסכם את זה עם משהו שיצחק רבין אמר לשוקי דגל. יצחק רבין אמר לשוקי דגל שהיה מנהל הספורט, היה דיבור על להקים את נבחרת צהל בכדורגל, ואז שתלך תתחרה בעולם. ואז יצחק רבין אמר, תקשיבו, לא. אני אגיד לכם למה, צהל חייב לנצח כל מלחמה, אני לא סומך עליכם, אתם החבר'ה בכדורגל. ועם יצחק רבין אנחנו מסיימים את פרק 42, תודה רבה על ההזנה, תודה רבה לך דן ולנסי.
וואה, זה היה כיף כל כך טוב שאני אפילו אנסה לשחזר אותו. ביי חבר'ה.
ביי.